הורים ילדים יחסים, פרק חדש. שלום מיכל דליות.
שלום, היי שרון, שלום.
מה שלומך?
שלומי מצוין, אני שמה לב שאני לא מצליחה להוריד את החיוך והשפתיים, ועוד מעט כולה, כי מהנהן.
אוקיי, שיק, שימו, נסמן.
אוי, הוא גם יושב מול הרי, הוא רואה את עצמו בכלל, הוא יצחיק את עצמו עכשיו גם. זה מזכיר לי את התקופה של הזום. פעם ראשונה אנחנו בעצם דיברנו, שרון, אתה ואני מרצים בפני קהלים גדולים כקטנים, בזום זה היה לשבת ופתאום לראות עצמנו, עומדים מול עצמנו.
מוזר.
נכון, מאוד.
קצת התרגלתי לזה.
היכרות אחרת עם עצמנו.
כן, אבל באמת מוזר. טוב, בואי נכיר את האורח שלנו.
בוא נכיר.
הוא נולד בשנת 1982 בטירת הכרמל, אבל את הנאורים שלו העביר בבת ים, לשם עברו הוריו. הוא עושה לי כאילו עם היד לא מדויק, אז תכף הוא ידייק את זה, כי אני הלכתי על ויקיפדיה.
כל פעם שאומרים בת ים, דרך אגב, אני שואל את עצמי אם מי שגר שם אומר בת ים.
זה כן, כמו פתח תקווה.
כשאתה היית ילד, אתה גדלת בבת ים, היית אומר אני מבת ים?
לא, אני נולדתי בבת ים.
אה, ולא גדלת שם?
לא, בחולון.
אז אתה לא מבת ים.
עכשיו, אז אני אעשה את זה מהתחלה, ככה אני גם כאילו נתקן. אז הוא נולד בשנת 1982 בצפון, ואת מרבית נעורה והעביר בבת ים, לשם עברו הוריו, יש גם תחנת ביניים בירושלים. הוא שיחק כדורגל מגיל צעיר, וחלם להיות שחקן בלליגה, ומי שלא יודע, לליגה זאת הליגה הספרדית. למטיבי לכת, הוא גם אמר אפילו סלטה ויגו. אבל כמו רבים וטובים, החלום נגוז בגלל פציעה, והוא עשה סוויץ' ובנה קריירה כסוכן ביטוח.
אני מתערבת, כי בוא נבדוק איתו, נעשה כאילו הוא לא שומע, כי בדרך כלל החוכמה היא שכשחלום אחד מתפוגג, מיד לייצר חלום חדש.
תכף נראה, אז הנה.
בוא נברר לאן זה הלך.
אז במקביל הוא החל לפתח את מה שהוא באמת אוהב לעשות, וזה לעמוד על במה ולהצחיק אנשים. מאז עלה בפעם הראשונה מול כמה עשרות, עברו 15 שנים, מאות, מצחיק אנשים, גם לא עשרות, אלא עשרות אלפים ומאות אלפים. בוקר טוב, שלום, בן ברוך.
בוקר טוב, מה העניינים?
אתה יודע לאל, אפשר לדבר, היי בן.
אפשר לדייק את הוויקיפדיה ולנסות להבין מי...
בוויקיפדיה כתבו שנולדת
בדרך אגב, תיכנס לשם ותעדכן את זה.
כן, האמת ש...
זה חשוב.
תשמעי, זה אחד הדברים הכי דחופים לי עכשיו, איך אני אגיע לשם.
אבל אני שאלתך אחרת, תגיד, כשגילית, כשראית שיש ערך על שמך בוויקיפדיה, מה הרגשת?
קודם כל, אני זוכר שמישהו פנה אליי ואמר, לא יכול להיות שאין לך ערך בוויקיפדיה, זה היה לפני איזה משהו כמו שנה.
וואלה.
כן, שהפודקאסט דווקא התחיל לצבור תאוצה. ואז הוויקיפד, זה...
בונה את הערך.
בדיוק, בונה את הערכים, שהוא רוצה לעשות לך ערך בוויקיפדיה. אמרתי להם, סבבה, אז הם פשוט עשו לנו את זה, אבל יש שם דברים שהם לא
מדויקים.
לא מדויקים כל כך.
אז תתקן.
אז אני אתקן. קודם כל, אין לי שום קשר whatsoever לטירת הכרמל, בלי, כמובן, no offense, טירת הכרמל, אבל...
שלום, מה סייאן?
נכון, לגמרי לא. אז זה אולי זה איזושהי התבלבלות קלה, אבל נולדתי בבית חולים הרמב״ם בחיפה, בזמן שהוריי גרו באור עקיבא. אבא שלי למד בטכניון, אז זה היה יחסית קרוב, המשפחה שלו גרה באור עקיבא, ואבא שלי היה נוסע אחת לשבוע, זאת אומרת ביום ראשון בבוקר, עם אופניים מאור עקיבא לחיפה, עם תיק גדול מלא בתבשילים שסבתא שלי הייתה מכינה, כי לא היה להם כסף לקנות במנזה שם את הארוחת צהריים, והוא היה מבשל לעצמו אוכל ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי אוכל פלאפל, חוזר הביתה. הבית. זה היה סדר, במשך ארבע שנים גר במעונות שם, כן. היו להם הטבות הנדסת חשמל, היה להם הטבות שם בתור עולים חדשים ממרוקו, שהגיעו, אז היה להם מטבות.
מה שמו?
אבא שלי קוראים לו בבר, זה השם כאילו הנפוץ, אבל קוראים לו אבי, כאילו השם שלו זה אברהם, בעצם בבר זה אברהם.
תגיד, בבר.
אבל אבי קוראים לו, היום מתעסק בקירור ומזוג.
הרבה עולים קוראים להם בבר.
נכון.
אבל כל אחד לקח שם אחר.
האמת שהמקור של בבר זה אלברט, שזה כאילו נגזרת של אברהם. וזה משהו כזה, זה משהו מהעולמות האלה. ואבא שלי בתעודת זהות רשום לו אברהם. גם הבן שלי, הלל אברהם, קרוי על שם אבא שלי, ואבא של שירן, שהוא גם אברהם. אז אבא שלי...
גם אבא שלי הוא אברהם.
אז זהו, אז... קודם כל זה שם אדיר בעיניי, ואבא שלי, לימים עכשיו כולם קוראים לו אבי, זאת אומרת, בפרסום שלו, בקירור, שהוא מתעסק במקררים של תעשייה והכל, אז קוראים לו אבי, מכירים אותו ככה.
כמה זה מאור עקיבא לחיפה באופניים?
באופניים, לדעתי זה משהו כמו...
40 קילומטר.
כן, זה משהו כמו שעה וקצת של דיווש. אנחנו לא מדברים על עלייה.
לא, זה לא 40 קילומטר. מתל אביב לחיפה, בוא נגיד למתם, לא, לטכניון זה עוד יותר למעלה.
זה יותר למעלה, כן, זה משהו לא קל.
אז אני הייתי אומרת, כן, אני הייתי אומרת.
אבא שלי לא מפונק.
70-80 קילומטר,
זה משהו בזו 30, כן, 30-40 קילומטר.
וואי, זה הרבה. תגיד, בבית אתם גדלתם על הסיפור הזה של אבא? ידעתם אותו?
לא גדלנו על זה כעל מורק, את יודעת, שאבא היה קשוח ונוסע. הוא היה מספר את זה על הדרך, כאילו ברגעים של... של ליישר אותך, אל תהיה מפונק, תשמע, אני בשביל ללמוד, בתקופה שהלכתי, שהייתי מתלונן ואומר לו, אבא, איך אני, גם כן למדתי לימודים גבוהים, ואמרתי לו, אין לי רכב לנסוע ללימודים, ואני נסוע באוטובוס, זה קשה לי, והוא היה אומר לי, תשמע, אני הייתי נוסע באופניים פעם בשבוע, עם אוכל שהייתי לוקח עליי, על התיק, על הגב, וזה עופות קפואים, כמו שאתה מדמיין, כאילו ממש סיפור כזה. דבר נוסף שהייתי רוצה לדייק בערך שלי בוויקיפדיה זה שמעולם לא עסקתי בתחום הביטוח.
מה אתה אומר?
זו גם טעות אופטית.
וואו.
עכשיו, כן, זה גם אני... מפותח שם כשהייתה נכון. לך חברה.
אז לא, הייתה לי חברה, אז אני אסביר. קודם כל, למדתי כלכלה ומנהל עסקים. נכון. אוקיי? אחרי שלמדתי שנה הנדסת תוכנה שלא התאים לי הדבר הזה בכלל, אבל שם, אם את זוכרת, מיכל, הכרתי את שירן. שנינו למדנו הנדסת תוכנה, ולשנינו זה לא התאים. היא לקחה את זה לכיוון של תואר במדעי החברה. תואר,
מדעי החברה?
כן, מדעי החברה באוניברסיטה הפתוחה, היא סיימה את התואר.
כן.
אני, בניגוד לזה, לא סיימתי את התואר, זאת אומרת, למדתי את כל השנים, אבל רק את העבודה הסמינריונית. כן, החובה האחרונה לא עשיתי. כבר מצאתי את עצמי בסטנדאפ, ולא מצאתי כאילו היגיון בלעשות את זה, למרות שיכול להיות שזה היה טעות, בשביל, איך אומרים, לזרוק את הכובע בשביל אבא ואמא.
עוד 20 שנה אולי תגידו,
לא נורא, אבל בכל אופ אבל מה שאני למדתי הוביל אותי לבית השקעות, מגדל שוקי הון. לא החברת ביטוח מגדל, מגדל שוקי הון בית השקעות. הייתי שם בסך הכל במוקד מכירות, במוקד שם...
לקוחות פוטנציאליים, לסוכנים.
לסוכנים, לתיקי השקעות וכאלה. ומשם הכרתי את יוסי ארביב, שלימים ועד היום אנחנו חברים מאוד 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 טובים וקרובים. הוא היה לו רעיון להקים מוקד מכירות, טלמיטינג, טלמרקטינג, ביטוח... outsourcing, זאת אומרת, למכור את הפגישות כריטיינר חודשי לבנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח.
שלא יתעסקו בזה הם.
בדיוק, בדיוק. עשינו את הדבר הזה, מ-day one זו הייתה הצלחה מסחררת, ממש. הדבר הזה גדל.
אהבת להיות איש עסקים? הייתי... אהבת להיות מנהל?
הייתי, בהתחלה, לא יודע אם הייתי יכול לקרוא לזה איש עסקים, עד העסקה הראשונה שעשינו בנדלן, שהתחלנו גם להיכנס לתחום של הנדלן, למכור דירות בקבוצות רכישה, ועשינו את זה גם כן טוב. הקבוצה שלנו גדלה לכדי 5 חברות בת, היו לנו 160 עובדים.
מה עשיתם טוב שם?
עשינו טוב במרקם על הכוח אדם. ובגלל זה גם בחרנו את הלוקיישן של החברה, שהוא היה בהרצליה, ליד הבינתחומי. הלכנו, פרסמנו מודעות בבינתחומי, חברה שכך וכך, ואז הדבר הזה גדל מפה לאוזן, ואנשים הגיעו אלינו מהבינתחומי, אנשים, ילדים, חבר'ה, צעירים, סטודנטים מאוד מאוד איכותיים, שגם הביאו אחד השני, וככה החברה באמת התפתחה מאוד מהר.
וזה היה שניכם, זאת אומרת, כשאתה אומר, אני הבנתי שהכל עומד על בני אדם.
נכון.
אני הרבה פעמים מדברת, אני קוראת לזה מערכות יחסים. אתה מתכוון לזה, לקשר של בין אנשים? זאת הכוונה שלך?
לא, אני מתכוון לכישרון, את יודעת, ברמה הכי בסיסית של אנשים שהם יודעים לבוא, ואם זה למכור,
זה או חוש.
איכותי, כוח אדם איכותי. לא ניכנס עכשיו ל... את יודעת, דיונים סוציו-אקונומיים
וכך. לא, זה לא תלוי, לא בסוציו-אקונומיים ולא בלימודים אקדמיים גם, בכלל לא.
אני מחזיר אותנו למסילה, כי אנחנו עוברים כאן לפודקאסט הניהול, שהוא בהחלט יש מה לדבר איתו, ניהול ויזמות עם בן ברוך.
שנייה, כן, סליחה, אוקיי.
קיבית על עצמך, אוקיי, אתה פה.
שאגב, זה מאוד מעניין. בכלל, לא אפתח, אני רק אשים אמנים ש... הם לא רק אמנים, הם גם המנכ״לים של הקונצרן הזה שנקרא על שמם.
כן.
ירח עידן רייכל, אז גם נראה לי שיש לנו כאן גם מקרה כזה, אבל...
איזה כיף, ההשוואה. הרפרנס הזה.
כן, יש גם כדורגלנים כאלה, ראה ערך, ערן, ראה ערך, ליאור רפאלו, אור עקיבא.
נכון, גם כן.
אבל עוד פעם, תראה, גם עצמי אני מחזיר למסילה, אני חוזר לאבא שלך, בבר, אבי, בוא נכיר גם את הצד השני, את העזר כנגדו, אימא שלך.
אימא שלי, אוקיי, אז אימא שלי... הייתה זמרת, אוקיי, זמרת להקות. פעם היו להקות, זוכרים, להקת השחפים, להקת ה...
עדיין,
אבל כאילו זה היה אז ממש... מה שהיה קורה בחתונות. לא היה די-ג'י, היה תקליטן שמגיע, ציוד מוגזם, אתה יודע.
אורגן אורות.
אורגן אורות כזה. אז אמא שלי הייתה זמרת, זמרת להקות מגיל צעיר. אבא שלי היה מלווה אותה בערבים לכל ההופעות.
מה שמה?
שושי, שושנה, כאילו שושי, אנחנו קוראים לה, אמא שלי.
מלווה אותה, זה נוסע איתה. לא מנגן על שום לבן, לא מנגן.
לא, אבא שלי, אני חושב שאפשר להגיד שאין לו שום קשר למוזיקה, גם ברמת שום. לא, הוא לא שר, לא מנגן.
הוא גם מזייף.
כן, הוא לא, הוא ממש לא... זה איפשהו נגמר בזה שהוא ממש אהב את מייק ברנד, וזהו, זה הקשר שלו למוזיקה. אז כן, אבא שלי היה מלווה את אמא שלי המון שנים להופעות, ולימים שעברנו לגור בירושלים, בגלל שהמשפחה של אמא שלי מירושלים, והרצה להיות קרובה להורים, עם ילדים קטנים שהיינו, אז אבא שלי היה... לוקח אותה, מוצא את עצמו נוסע כל ערב ליפו, רמלה, בת ים.
שם היו הדיסקוטקים.
שם היו כל הפאבים, המועדונים.
כן, כן. נספרתי לך שאחי היה מתופף בלהקת הכוכבים.
בבקשה, הכוכבים, הברקים, השחפים.
ואני הייתי מתלווה אליו לרמלה, וואי.
אז כן, אז היו המון המון מועדונים כאלה קטנים. וזה היה מצחיק, כי אמא שהייתה כאילו מופיעה, אני זוכר אפילו את הסכומים שהיא כאילו הייתה מרוויחה. השכירות הייתה 70 דולר לחודש.
פעם היה, הכל היה בדולרים.
זה היה בדולרים, אז זה כאילו היה הרבה לערב, כאילו, ואבא שלי עבד אז במקצוע שלו, הוא היה ביום, חשמלאי אחרי שהוא למד מה שזה, בחברות גדולות, באיזה מפעל גדול בירושלים, ובערבים הוא היה מוצא את עצמו כל פעם נוסע, הלוך וחזור.
עם אימא.
עם אימא, עד ש...
אתה חוזר הביתה מפורק, יום עבודה, מתחיל שבע בבוקר, סוחב.
משמרת שנייה.
משמרת שנייה. לגמרי. לינוג וזה, ואני זוכר שזה קצת שבר אותו, והוא והתחילו לו בבית דיבורים על לעבור ליפו, שזה אז לגיטימי, כי יפו הייתה עיר, אתה יודע, של מכבי יפו הייתה בליגה הלאומית.
בעצם זה היה לעבור כאילו יותר למרכז, אם מזה אימא עובדת ומזה מתפרנסים, וזה חשוב, אז לפחות לחסוך את הנסיעות.
ממש ככה, זו הייתה המחשבה.
כמה אחים אתם?
אנחנו חמישה, אז שהיה את המעבר, היינו רק אני ואחי, הקרוב אליי, מיקי, הקרוב אליי בגיל וגם בנפש.
אתה הבכור או שני?
אני הבכור.
הבכור.
ואני ואחי מיכאל, אבא שלי עכשיו מקפיד לקרוא לו מיכאל ולא מיקי, לא, איך שטוב לו, אבל אנחנו קוראים לו מיקי כולם. היינו שנינו, ואבא שלי, פשוט החלטנו, עברנו לבת ים. לא סתם בת ים, בת ים, בגלל שהיה לאמא שלי קולגה, שהיא הייתה מופיעה איתו, תקליטן, כמו שהגדרת כן. וזה, והוא היה גם משפחה שלנו, והוא דאג לנו, ואני זוכר שבאנו לנסות את המעבר הזה, באנו לבית ספר, שדודים שלי לומדים שם.
וכמה היית?
אני הייתי בן 7, הייתי בכיתה א', והמעבר היה כמה ימים אחרי שהתחלנו את כיתה ב'.
איך זכור לך המעבר הזה?
המעבר הזה זכור לי, תקופה... אמביוולנטית, אני חייב לומר, כי מצד אחד היה משהו מיוחד בדבר הזה. אני הגעתי, סליחה, אני הגעתי מבית ספר דתי, שרק בנים, כאילו בכיתה, כיתה רק של בנים, כיתה של בנות, ואני מגיע לבית ספר מעורב, כיתה בנים בנות, זה היה מוזר לי מאוד, עדיין בית ספר דתי.
אתה רוצה מים? סליחה,
כן, אם אפשר. תודה, תודה. ואני זוכר שהמעבר הזה, היה לי מאוד, מאוד שונה, מאוד מוזר, אנשים אחרים לגמרי, זאת אומרת, כאילו ממש אנשים, ידוע שאנשים של ירושלים הם עם מיוחד, הם עם, ופתאום המעבר הזה למקום כזה היה לי מאוד 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 מיוחד, מעניין, עם זאת, אני לא אשכח שכל בוקר עד כיתה ד' הייתי מתפלל, בבקשה אלוהים, שיגמר הסיוט הזה ונחזור לירושלים, כביכול.
זאת אומרת, רגע, אתה לא זוכר פחד, אתה זוכר שונות, זרות, התמודדות, קושי, זה מה שאתה זוכר?
אני זוכר שביום הראשון...
מה אתה אומר עד כיתה ד'?
עד כיתה ד', אני זוכר שביום הראשון שהגעתי לבית ספר תחכמוני בבת ים, הייתי בהלם, בעלם תרבות מסוים, שהוא עבר בשנייה שהיה את הצלצול של ההפסקה, ופשוט כל הכיתה, הבנים והבנות, רבו עליי, מי ישחק איתי, מי יהיה איתי, מי תהיה איתנו, וכאילו...
למה?
למה
לא יודע למה, אני חושב שזו הייתה השגחה פרטית, אני אדם מאמין, אני מאמין שזה היה איזשהו מלאך שהיה איתי ושמר עליי, ואני כאילו הייתי... הפכתי בין יום, בלי שום סיבה הגיונית, להיות הילד הכי מקובל ואהוב בכיתה, בלי שום סיבה שאני יכול להבין.
עוד לא עשית שום מאמץ, אתה אומר.
לא שום מאמץ. אני כן זוכר שהאירוע המכונן הראשון שלי היה, בפעם הראשונה, אני חושב שזה היה יום, יומיים אחרי, ששיחקנו כדורגל, הבנים.
אופה.
זה כרטיס כניסה, אתה יודע, בתור בן, בגלל זה אני גם מלמד את הבן שלי ומאמן אותו. זה כרטיס כניסה לעולם הגברים, הבנים,
יותר מזה.
הפרי טיקט הכי...
יותר מזה אני אומר, ואני תמיד, ואני אומר, הנה, כמנחי הורים למתבגרים, זה גם כרטיס כניסה, וזה תעודת ביטוח. אם הבן שלך, בייחוד כדורגלן, אגב, אצל כדורסלנים, הספורטאים אחרים זה קצת שונה, מעמדו החברתי מובטח בבית הספר. הוא התחבר עם כל השכבות, עם האלה...
ממש ככה, ממש ככה, גילאים מעליך, מתחתיך, ממש.
אני רואה את זה עם הבן שלי, לא פותח פה, אבל נכון. הכדורגל אצלו,
כדורגל,
אין, כולם מכירים אותו,
נכון.
כולם רוצים אותו.
אני גם זוכר גם לימים...
תראו גם יפיוף וכל מיני דברים.
אני זוכר, גם, אני זוכר גם לימים החוג הזה, שמעולם לא קראתי לו חוג, מבחינתי זה היה מקצוע מ-day one, הרי אני שיחקתי כדורגל בביתה ירושלים. הייתי בגן, והייתי... טוב לגילי וגם לא גדול במיוחד, אבל טוב לגילי, זאת אומרת, וקיבלו ילדים שם מכיתה א', ואני זוכר שאבא שלי פעם ראשונה שם נחשפתי לשקר. שם גיליתי את השקר פעם ראשונה שאבא שלי אמר להם, זה היה פעמיים ביום שנחשפתי לשקר, בפעם הראשונה שעשו לנו משחק, הילדים בלי החולצות, נגד הילדים עם החולצות, לא היה אפילו גופיות, ולקחו את הקבוצה של הילדים שניצחה, וכאילו מיון מאוד מוזר, אתה יודע, ברור שיכול להיות איזה מסי בקבוצה הזאת שהפסידה, אבל הם פשוט אמרו, טוב, מי ניצחו אלה בלי חולצות? בואו כולם אלינו, ואז אבא שלי אמר, תוריד חולצה, מהר, תוריד חולצה, ואני כאילו, אבל לא, אבל לא, אבל הפסדנו. אמרתי, תוריד חולצה, ואז הורדתי חולצה, ו... קיבלו אותי לבית ספר לכדורגל של ביתר ירושלים, ואז שם אני זוכר בפעם השנייה באותו יום, שהוא אמר לי, תגיד שאתה בכיתה א', אבל אבא, אני לא, ופעם הילדים היו עושים מה שאומרים להם.
כן, כן.
זה לא עכשיו, זה לא משנה, אבא שלי זה מעל השקר אפילו.
מעל הכל, זה הוא אמר, אני עושה.
ואז אני כאילו אמרתי שאני בכיתה א', שהייתי בגן.
זה כמו קודם כל נעשה, אחר כך נשמע, אחר כך נחשוב על זה.
אני מקפיץ אותך עכשיו רגע להורות שלך. מתישהו היית צריך להגיד לבן שלך או לבת שלך, כאילו בוא תעגלו פינה, בוא תשקרו, וזה יחזיר אותך לרגע הזה? אני אגיד, לפניך אני אגיד, אני כן, כי גם לי
לא, אני לא צריך את האישו שלך לדבר הזה, כי גם אני גם, אני יודע, אני יודע, אני קודם כל אני בטוח שכן, שגם אני, וזה משהו שקורה, אני חושב ששקר הוא לא בהכרח דבר רע. אוקיי, גם בורא עולם שיקר מפני השלום לאברהם אבינו, בין אברהם אבינו ושרה, היה שם, לא אכנס את זה, אבל גם בורא עולם, כאילו, מפני השלום שיקר. אז כביכול, אני חושב שאם משתמשים בשקר בצורה לטובת האדם, אוקיי, ואין דרך אחרת להימנע, עוד הפעם, אם זה להיכנס לקבוצה או לא, זה יכול
להיות. בלי להזיק לאחרים.
אני חושב שגם אם אבא שלי לא היה אומר לי את זה, והייתי זה, והייתי הולך הביתה, הייתי מתגלגל לעולם הכדורגל בצורה אחרת, כן? אבל ככה זה קרה. אני מאמין שגם אני עמדתי אי שם בצומת הזו, והייתי...
קיבלת את ההחלטה הנכונה.
בדיוק, כאילו, כן. לגמרי, אני לא זוכר עכשיו אירוע ספציפי, אבל כן.
אני רוצה רגע לשאול על הילד הזה, המקובל, שמסתדר בכיתה עם בנים, עם בנות, משחק כדורגל, שגר בבית, שיש לו אח, ונולד לו עוד אח, אולי עוד אחות.
איך שהגענו, סליחה, שהגענו לבת ים, כבר בירושלים, אחי השלישי שימון נולד, שאז קראנו לו סיימון, היום כולם קוראים לו שימון כבר, נולד, והגענו איתו לבת ים, שהוא היה בן חודש, משהו כזה.
וואלה.
המצב הכלכלי היה רגיל?
רגיל זה מחמאה, כאילו, לא, הוא היה רגיל, כאילו, לא היינו עכשיו עניים, אבל גם לא היו מותרות.
מאוד מחושבים, היה מה שצריך, שני ההורים עובדים קשה.
בדיוק, בבית מרוקאי, כמו בבית מרוקאי, המקרר תמיד היה מלא.
כן,
אוקיי. היום אבא שלי הוא טכנאי מקררים, והוא מגיע לבתים שהמקרר ריק. הוא מתקן מקררים.
הוא חוזר הביתה ומספר?
בטח, בטח. והוא גם לפעמים רואה את המצב, והוא לא לוקח להם כסף. זה המקום להגיד, הוא לא, בטח לא יאהב את זה שאני אומר את זה ככה, אבל זה כאילו משהו שאבא שלי נחשף אליו. אז אנחנו אף פעם לא היה לנו חס וחלילה חסר משהו ברמה הזאת. המקרר תמיד היה מלא. אבל לא היה לי נייק.
אבל לאן לקחתי את זה, אבל...
היה לך לקוסט הפוך עם התנין לצד השני.
ממש, לצד השני, חיקויים, באמת, דברים כאלה, לא היה לי נייק. הבית היה בית ממוצע, אני זוכר שהייתי מאוד מתבייש מהתריסים של הבית, הייתי מתבייש שחברים יבואו ויקראו לנו, כי התריסים היו שבורים, ממש.
השלבים.
השלבים היו שבורים, ואבא שלי היה לו דברים יותר חשובים לדאוג להם לפני ה...
אבל למה אני, למה התעכבתי על זה? כי הילד הזה שעל פניו נראה בסדר, לפחות מישהו מבחוץ היה מסתכל ורואה, אבל כל יום מבקש מאלוהים להחזיר אותו לירושלים.
נכון, נכון. כל יום בתפילה של הבוקר.
יש פה איזושהי דואליות שעברה אצל הילד הזה בפנים.
אני זוכר בעוצמות הרבה יותר גבוהות את היום שהפסקתי. אני זוכר את היום שהפסקתי להתפלל, שאני זוכר את היום הזה, אני זוכר את ה... אני צמרמורת, אני נזכר בזה, אני זוכר שעמדתי מול החלון, ואני נזכר שלא אמרתי בתפילה את אותה מנטרה שהייתי חוזר עליה, בבקשה, אלוהים, תעשה שנחזור לירושלים, ופתאום אמרתי, רגע, לא אמרתי זה, אני אחזור... לא, אני לא רוצה...
לא צריך.
אני לא רוצה לחזור לזה.
וואי, אתה זוכר את זה.
אני זוכר את היום הזה.
המשכת להתפלל, רק הורדת את החלק הזה?
כן,
ממש ככה. זה יש בזה איזשהו, אני מנסה לראות ילד בן 7, 8, 9, עושה את זה הרבה שנים, 3 שנים, יש בזה איזה געגוע, ממש, יש בזה איזשהו סוג של געגוע לכבר משהו אחר, זה כבר משהו שלא לא לגמרי זוכרים, החיים הם בסדר, עד שאפשר לשחרר את זה.
בדיוק, אני חושב שבגלל זה גם ילדים, האדפטציה שלהם לשינויים סביבתיים, חברתיים, היא הרבה יותר, היא הרבה יותר, זה כאילו משהו שקשה מאוד לראות את זה בעולם, וגם בשפה, לצורך העניין, אתה רואה היום רוסים שחיים פה 30 שנה, והם עם אותו מבטא מהיום שהם נחתו פה. הילדים שלהם כבר מדברים עברית רגיל, אתה...
יש בילדים, כן. יכולת הסתגלות, זה הישרדותי, זה הישרדותי לגמרי. גם המוח עדיין יותר גמיש.
יותר גמיש,
כן,
בדיוק,
וזאת
יותר
ממש גמיש. יכולת הישרדות. יכולת...
אני גם חושב שזה יושב על עולם היחסיות, האחוזים. אם אני עכשיו בן 8, ואני כבר 4 שנים, נניח שנתיים, נמצא בבת ים, אז אני 25% מהחיים שלי,
כן.
פה.
נכון.
כשאבא
נכון.
שלי הוא 40 וזה, אז הוא... 5% מהחיים, אז זה כאילו קצת יותר... אז אני חושב שזה יושב שם גם על העולמות האלה.
גם.
מעניין אותי אמא שלך, שושנה.
כן.
שהיה לה מקצוע מאוד לא שגרתי. עכשיו, כמה דברים? קודם כל, תקן אותי אם אני טועה. הוא לא שגרתי, כי לכמה ילדים, חברים שלך, יש אמא.
אמא זמרת, נכון.
נכון, היה שירים ברדיו, והיינו... ודבר... ספר...
ודבר נוסף, גם... אני לא יודע כמה זה היה מקובל אז... שהאישה יוצאת וחתונות ועם הכספים והשטרות והדברים האלה, אבל זה יכול להיות גם משהו שהילד אומר, וואלה, אני מעדיף להסתיר את זה או משהו כזה.
לא, אצלנו זה לא היה אף פעם משהו שהתביישנו בו, חשבנו שאולי הוא...
לא ראוי.
לא ראוי. האמת שבתור ילד אני זוכר שידענו פחות. אנחנו לא...
אמא הולכת לעבודה.
ראית את אמא פעם עובדת?
בטח, היינו כמה וכמה פעמים, נניח סתם, היה אירוע של משפחה קרובה, או דברים כאלה שאתה יודע, זה מאוד, מאוד נפוץ, היום מזמינים את הלהקה של אמא, או את אמא ולשיר, ו... אני כן זוכר שהייתה מתארגנת להופעות.
זה הבגדים והאיפור.
אני זוכר שהייתה, כן, שהייתה מתארגנת, אבל תחשוב, אם אני סתם לוקח הקבלה מאוד קיצונית, תחשוב שעכשיו לצורך העניין ביונס, עם כל השמלות נצנצים וזה, אז זה היה כאילו ככה, אמא שלי הייתה מתלבשת עם חולצות פייטים מטורפות כאלה ודברים, ואני זוכר שהיה לי איזה גיל שהייתי בטוח שאמא שלי הכי יפה בעולם. כאילו באמת בטוח משוכנע, אני חושב שכל ילד בעצם חווה את זה. והיה איזה גיל שהייתי בטוח שאמא שלי הכי יפה בעולם, הייתה מתארגנת מול המראה עם האריסים והזה.
היית מסתכל?
כן, בטח, הייתי בהלם ככה מסתכל.
גם האחים שלך, היה מעניין אותם? או שאתה זוכר את עצמך בזה?
אני זוכר... עוד הפעם, בגילאים האלה היינו רק אני ומיקי. ומיקי היה ילד יותר חולמני, פחות בעניינים. אני הייתי יודע, גם, אני רואה את זה גם בילדים שלי, יש אחת כזאת ואחת כזאת, אחת מאוד, מאוד יודעת, מאוד מבינה, יודעת כמה אני מרוויח ברמה כזאת, כאילו יודעת הכל, ואחת כאילו בעולם שלה,
לא מעניין אותה, לא מעניין, דברים אחרים.
אז הכי היה ככה, אני, יש לי זיכרונות ילדות שאני חושב שהכי בכלל לא מודע אליהם.
מה למשל?
היה לנו איזה משהו עכשיו ש... אוקיי, נזכרתי. דיברנו על זה בשבת. יש לנו איזה קטע שהילדים לפעמים, אנחנו אומרים משהו ליד חברים, יושבים חברים, ואז הילד יכול להגיד, לא נכון, היינו אתמול במקום. עכשיו לפעמים אבא אומר, כן, לא היה לו כוח ללכת לאיזה משהו, והוא היה בבית ואומר, יש לי אירוע, אני יודע מה, אפרופו שקרים שדיברנו. ואני יש לי זיכרון ילדות מאוד 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 חזק ועוצמתי מהדבר הזה ש... שאמרתי פעם אחת ליד להקה שישבו אצל אמא שלי, שאמא שלי אמרה שהיא לא הרגישה טוב, ואנחנו הלכנו למקום אחר, ואמרתי, לא נכון, היינו במקום הזה, ומאז למדתי ככלל, לא בחיים, ההורים שלי, מבוגר, אומר משהו קדוש, לא אכפת לי מה היה, איפה היינו,
אתה לא מתקן אותו,
אני לא מתקן אותם בכלום.
כי למה, איך הוא הגיב?
אני זוכר שהיה איזה... אישו עם משהו
אבל אתה מה, 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 מי, אמא או אבא, מישהו הגיב אליך לדבר הזה?
בטח.
קיבלת סתירה?
בטח. לא, סתירה לא, אבל ננזפתי קשות, אם אני יכול לקרוא לזה ככה.
איך ההורים היו נוזפים אז בך?
אני זוכר שכאילו, זה היה כאילו צעקות או עונש בחדר, אני לא זוכר, אבל מכות אצלנו לא היה בבית, זה לא היה משהו מקובל כל כך בבית אצלנו. כאילו, אני זוכר שכן, בתקופה שלי כאילו היה, זה היה קרם, זה היה כאילו לגיטימי.
בדיוק, היה לגיטימי לקבל פוסט-תירה.
פוסט-תירה,
עכשיו לא עכשיו מישהו מביא...
אני קיבלתי סתירה פעם אחת שרצתי לכביש. אמא שלי ידעה, שהייתי ממש קטן, אני סיפרתי לך את זה, שאני זכרתי את זה מה, זיכרון, ומאז ידעתי שהכביש, אני לא רץ לשם יותר בחיים.
בואי נתעכב על זה רגע. בואי נתעכב על זה, כי אנחנו מכירים עוד מישהו, דמות בספר שלנו.
שחטף
ש... אנחנו צריכים לזה נגיד לך מי זה, כי התבקשנו לא להוריד, התבקשנו לא לציין את זה.
בספר,
נכון. מפאת הפוליטיקלי קורקט. עכשיו, אנחנו שומעים את זה המון, אבל... אבל אני חושב, והוא אמר לנו, אבא, אני מעדיף שהילד יהיה לו את הטראומה הזאת של הסתירה, אבל שיבין את זה חווייתית, מאשר פעם הבאה, אני אגיד לו, נו, 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 אבל הוא לא יבין למה אני מדבר, והוא ירוץ עוד פעם.
שרון, גם יותר מזה, לפעמים הסתירה הזאת יוצאת באופן כזה אימפולסיבי, של ההורה, מבחינה נוירולוגית אפילו, עוד לא היה הזדמנות לחשוב האם זה נכון או לא נכון, האם אני רוצה או לא רוצה. שכח, התרוממה היד. ונתנה סתירה לילד.
אני חייב להגיד לך מה אני חושב כאן, כי עכשיו, כאילו בחלק אתה מוזמן גם להתערב, כי אנחנו, אתה יודעת, מנחי הורים ונותנים כאן. אני חושב שאם ילד עושה משהו שמסכן אותו, בגיל כזה של 4, 5, 6, 7, שהמוח, אתה לא יכול להסביר לו, יבוא, לא תמיד הוא מבין את זה, אז כן נכון, אני לא אומר סתירה, כי הסתירה באמת באה אולי מלחץ, לעשות איזה משהו פיזי, שהוא ירגיש את זה בגוף, כלומר אולי לתפוס אותו ככה בכתפיים, חזק, שהוא ירגיש את החזוק הזה, ולהגיד לו, אתה לא עושה את זה יותר, פעם אחרונה, שיהיה לו משהו, מבחינתי אפילו במרכאות, טראומטי קטן, זה לא עושה נזק לחיים, אבל הוא לא יחזור על הדבר הזה.
זה כמו שקריס רוק אמר באחד הספשיילים שלו, אומר, I would never hit a woman, but I will shake the hell of a woman.
אני לא ארביס לשם, אבל אני אטלטל אותה ואנער אותה. אני אנער אותה.
אני אנער אותה, כן.
אני אנער אותה.
עוד הפעם, אני חושב שיש... תשמע, בכל חברה, בכל פרק זמן, יש דברים שמקובלים, דברים שמקובלים פחות. פעם מישהו היה עושה איזה משהו, היו מוציאים אותו.
לא, אז אתה גם לוקח בחשבון מה היה לפני ומה היה אחרי, ואם בכלל, ומה הדברים
שלו. אני חושב שזה גם תלוי חינוך. בבית שלי, לצורך העניין, אני לא גדלתי על אלימות. בגלל זה אני לא... אני לא מוצא היגיון בללכת ולהרביץ, ואני מאמין שגם הילדים שלי לא ירביצו, כי עוד פעם, אני לא מדבר על אחד לשני שהם מרביצים, ילדים בגן גם מרביצים, זה משהו אחר, אבל כמבוגר.
כדרך חינוכית, כדרך לפעול כשאני לא שבעת רצון, או כשאני רוצה להעביר איזשהו סוג של מסר. תראה, שרון, מה שאמרת זה מאוד נכון, כולנו לא רק ילדים, גם מבוגרים, אנחנו לומדים מדברים שקורים לנו בחיים, אנחנו לא לומדים משיחות, אנחנו לא לומדים מספרים, מספרים זה למידה תיאורטית,
מחוויה
אבל על החיים לומדים מחוויה, ממשהו שקרה. עכשיו, זה גם יכול להיות לא פיזית, זה יכול להיות גננת שמתכופפת לילד וצועקת, זו חוויה מאוד חזקה, יגיד היא הרביצה לי. אך מבחינת הילד להתכופף ולצעוק עליו קרוב לו בפנים, זה כאילו הרביצו לו, זו חוויה מאוד עוצמתית. אז יש משהו בנושא הזה של לייצר סוג של חוויה, והיום אנחנו במקום שאנחנו רוצים לייצר חוויות שמלמדות, לא שמייצרות טראומה, אלא איפה אני יכולה להתחיל להגיב באופן אחר, שהילד עם הזמן ילמד ש... אבל במצבים כמו ילד שרץ לכביש, או מרביצים הכלא אחותו בראש.
או מתעסק בחשמל.
או בכל מיני דברים.
כן, נכון, החשמל זה האיסור מאוד.
או בדברים כאלה ואחרים. אני למשל... כמה, אמרתי לכל הילדים, אני עוד מהדור שאז גיהצו את הבגדים. היינו מגעצים שמלות, מגעצים את הכותונות של הגבר, שהוא הולך לאירועים ודברים כאלה. ותמיד הייתי אומרת לילדים, לא לגעת במגץ, לא לגעת במגץ. וכל ילד ידעתי שהוא יצטרך לגעת,
בשביל להבין
לא לגעת יותר.
נכון.
וזה משהו שראיתי שהולך לקרות, עמדתי ליד, זה ממש מבחינתי היה מבוקר. וכל ילד אחד, כל ילד שלי נגע במגץ, קיבל קביעה קלה באצבע, לא מתי מזה. ואני גם, זה מאפשר לי להיות מאוד אמפתית. מה קרה? אוי, כואב, בוא נראה, נשים משחה, נשים פלסטר, נשים זה. והילד הזה בחיים לא יגע במגץ יותר.
אני עושה את זה כשאנחנו הולכים לכל מיני קמפינגים וכאלה, ומדליקים מדורה. אני קורא לילדים הקטנים, כן? 3, 4, 5, 6. אני אומר, כל אחד מקרב את היד עכשיו לאש. לאט, 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 הכל בפיקוח, ואז הם מרחיקים. אתם רואים למה לא מתקרבים לאש? כי הם מרגישים את החום. אז אין לי מה לדבר איתם עכשיו שעתיים.
זה מסוכן, זה ארטילאי.
בדיוק.
זה טיפ טוב דווקא, כי...
זה נחמד, תראי, עוד פעם, הילד הכדורגלן, אמרנו תעודת ביטוח.
אבל אני רוצה עוד רגע קודם, לפני הכדורגל, למרות שזה היה גיל 7-8, יש משהו שאתה יכול רגע להגיד אותו באופן כוללני יותר, על איזה ערכים היו בבית, היום כבוגר, אתה מסתכל אחורנית, אתה 30 שנה, לא, אוקיי, ואומר, אצלי בבית היה חשוב.
כן.
אצלי בבית היה כך.
קודם כל, אני גדלתי בבית שהחינוך היה חשוב, הייתה דרך, לא היה פיזור, לא היה... איך אומרים, אלה בבא, אלה, מה שאתה רוצה, תעשה, תלך, תבוא, תחזור.
מי הכתיב את זה?
אמא שלי.
וואלה.
אבא שלי היה כרוך בעבודה, כמו הדור הקודם. אמא שלי הייתה רוב הזמן איתנו. גם אמא שלי עבדה, גם אמא שלי יש את קריירה, גם לאמא שלי יש תואר והכל וזה, אבל אבא שלי היה פחות בבית, למרות שכשהוא היה בבית הזה, הפיקוח העליון הזה שפתאום מגיע וזה, היה איזה דיסטנס מסוים, אוקיי, אני לא אומר עכשיו שזה היה טוב, כאילו, כמו שהמשפט המאוד מוכר, חכה שאבא יבוא, היה עוד רמה אחת, עברת את הרמה הזאת, כן, חכה כן. שאבא יבוא.
אני מצלצלת לאבא.
כן, הטלפון של אבא, כן, בקיצור, אז אני מדבר על זה גם בסטנדאפ שלי, וכאילו, הייתה דרך, תמיד היה לנו דרך בבית, תמיד היה לנו את העניין שלה לכבד את המבוגר, לכבד אחד את השני בין האחים, לאכול מסודר, היה לנו לאכול, אתה לא יכול לאכול עכשיו על הספה, בגלל זה שאני רואה את הילדים,
יש ארוחות,
יש ארוחות, יש סדר, היה סדר בבית.
תראה, מה שהוא אומר, זה אחד הדברים הכי חזקים שאני מנסה להעביר היום בהרצאות. להורים של פעם הייתה אג'נדה, להורים של פעם הייתה דרך, ולא... אני אומרת משפט אחר, אתה מוזמן לקחת אותו, אם בא לך לסטנדאפ. אחד ההבדלים, יש המון הבדלים, אבל אחד ההבדלים בין ההורים של פעם להורים של היום, זה שההורים של פעם עשו את הטעויות שלהם בביטחון.
יפה.
וזאת העוצמה ההורית. הורה שבטוח בעצמו. כי טעויות תמיד נעשה. לאמא הייתה דרך. כן נכונה, לא נכונה, בוא נפתח דיון אם בא לנו. אבל היה ברור לה איך אוכלים, איך מדברים, מתי נכנסים למיטה, מה אמור להיות טיב היחסים בין אחים ואחיות. והדרך הזאת, המקום הבטוח הזה, גם אם הילדים לא אוהבים אותו. אתה מסכים, שרון?
יותר מזה, אני רואה הורים שמבקשים סליחה, השבוע מתייסרים מול ילד בן 5, שבאמת עשה איזה משהו שאסור היה לו לעשות, והם צעקם, אך לא. תמשיכו קדימה, עשיתם את הדבר הנכון. זה משגע אותי.
וגם אם לא, תמשיכו קדימה. סליחה, צעקתי יותר מדי. זה הבדל. וזה, אתה עכשיו תיארת את אמא, אתה תיארת גם אותי.
כי אני ממש זוכר ש... זה בולט לי בעיקר כשאני רואה שאצלי בבית, פתאום הסדר... כזה מת ליפול או
מה שנקרא ילדים בודקים גבולות.
בדיוק, אני פתאום מרגיש שזה אומר, אופה, אופה, רגע, מה זה השכונה הזאת? אני כאילו משתמש בביטוי הזה, אלו, מה זה פה עכשיו?
תרגיעו כולכם.
כן, מה זה? 10 בלילה, מסכים, טלוויזיות, עניינים. רגע, אני עכשיו מנסה להנחיל...
רגע, ואני רוצה לקחת עוד מקום. תשאל את עצמך מה אפשר את זה, ומה שאפשר את זה זה אמא ואבא.
מה הכוונה? זאת אומרת
ש... מה אפשר את השכונה הזאת לקרות פתאום?
נכון, כן, ודאי. ברור תשומת לב של אמא ואבא ש...
יכול להיות,
כן. שכן, שלא עמדו על המשמר. אני חושב שהורות זה להיות תמיד עם האצבע על הדופק כל הזמן, לא...
עוד מעט נגיע לחלק של ההורות ומה שנקרא...
ואגב, אני זוכר שבבתים של חברים, אתה יודע, בתור ילד אתה הולך...
נכון.
ושהייתי רואה שהכל מותר, או הרבה יותר ממה שאצלנו מותר, מותר, הייתי מצד אחד מקנה, ומצד שני מרחם עליהם. אתה יודע, מה זה?
יאללה. ככה הם מדברים על ההורים שלהם.
כן, איזו שכונה, כאילו, מה זה? לא כיף ככה, כיף שיש סדר.
שיש מסגרת.
כן, שיש מסגרת, שאתה מעריך את ה... אגב, התחלתי להגיד לך את זה מקודם, וזה איפשהו נקטע, שאני חושב שהקטע הזה של החוג של הכדורגל, שאף פעם לא קראתי לו חוג, שזה תמיד היה מבחינת מקצוע, זה תרם לי המון המון לסדר. היו לי בתור ילד, הייתה לי אחריות מאוד גדולה, הייתי מסיים את הלימודים, היה לי בדיוק, אנחנו שוטפים את הבית, שוטפים כלים, מסדרים כל יום את הבית. אין דבר כזה עוזרת, זה לא קיים. והיה לי אחרי זה ב4 להיות במכבי יפו, אימון ב5. אני כאילו, היה לי סדר. הייתי חוזר מאימון, גמור. כאילו, רק רוצה להיות בבית, לסיים את השיעורים וללכת לישון ליום חדש. הייתי כאילו, היה לי סדר יום של רונלדו ברמה כזאת. ארוחות לאכול טוב ומסודר, וכאילו לא היה לי זמן ללכת ולחפש דברים שאתה יודע, ילדים אחרים הלכו וחיפשו ומצאו גם.
עד היום.
ואני חושב שהמסגרת הזאת של הכדורגל, שזה לא, אתה יודע, לא לעשן, לא לשתות אלכוהול,
לא לצאת כאלה, עד בגילה, מאוחר.
כמו, לא לצאת עד מאוחר.
כן.
אז אני חושב שזה יתרון מאוד גדול.
משמעת.
זה. משמעת.
ומשמעת עצמית, משמעת פנימית, מתחילה מזה שם פנימי. זה משהו שצריך ללמוד, זה תלוי במוסר, בחברה, וזה מתחיל מההורים, ציפייה של ההורים, כפייה של ההורים, הכרחה של ההורים, ציפייה שככה זה יקרה, וזה מייצר בפנים כבר את המשמעת הפנימית.
יש לי שאלה שאני הייתי רוצה לשאול. עכשיו, יש לנו רמה מסוימת של סדר או אי סדר בבית, כאילו בכנות, אני אומר, פותח.
פחדתי שהולך שואל אי סדר בפודקאסט וזה.
לא, בבית, למה אחלה, פודקאסט כיפי ממש, אני נהנה, זה כיף להיות בצד הזה פתאום.
כן.
ממש, אני רגיל תמיד להיות אחרי, כאילו מה השאלה הבאה, ועכשיו אני כזה,
סבבה שלי. דבר על עצמך,
בכיף.
מובל קצת, כן.
אז בקטע של אי סדר.
בקטע של האי סדר הזה, אני והשחקנית שגילינו עכשיו שהיא גם, לא גילינו, תמיד ידעתי שהיא שחקנית, אבל עכשיו בתוכנית החדשה שלי בטלוויזיה, אתם תראו את השחקנית.
וואלה, אילשם,
כן? יפה. כן, הייתי במוקויים, שעשינו כזה מוקומנטרי מגניב, ויש לנו איזושהי פנטזיה, אנחנו קנינו בית, ואנחנו עוברים דירה עוד משהו כמו חודש פלוס מינוס, ויש לנו איזושהי פנטזיה, לעשות ריסטארט להכל. קודם כל, עשינו ריסטארט אמיתי, בזה שאין לנו הובלה. זאת אומרת, אנחנו עוברים דירה, אחרי 12-13 שנה של ניסויים, שצברנו דברים, ואין לנו הובלה לביתה. זאת אומרת, אנחנו לא לוקחים כלום. אנחנו פשוט מתחילים מאפס, בבית חדש, אני כאילו חשבתי על זה כלכלית, אני מאפשר לעצמי כלכלית, להתחיל ברמה של כוסות, וכאילו בגדים כמובן, אנחנו ניקח איתנו בגדים, אבל, ופסנתר, שיש לי פסנתר חדש יחסית, שקניתי לפני שנתיים.
אתה מנגן על כמה כלים.
אני מנגן על כמה כלים, כן, וחוץ מזה, כלום.
לא כוסות וצלחות.
כלום. לא מצאי. יש לנו פסנתר, וכמה ארגזים של ביגוד, ודברים כאילו אישיים ברמה.
של הילדים, כן.
כן, שום דבר, לא אלבומי תמונות, סתם.
במודעה יהיה בית קומפלט.
אז זהו, כן, חבר'ה, מישהו מחפש.
אני יותר סקרנית מאיפה בא הצורך הזה בריסטארט, או הרצון הזה בריסטארט. תחושה של התחלה חדשה?
אני חושב שאני מוביל את המהלך הזה. שירן, באופי שלה, היא קצת פחות פנטזיונרית, ואולי אפילו הייתי אומר פזרנית ממני. אגב, שלפעמים האישה היא יותר...
פחות?
פחות, כן.
יותר מחושבת.
נניח עכשיו אם אני הולך עם הילדים לקניון לקנות להם בגדים, או אם שירן תלך עם הילדים לקנות להם בגדים, אני בזבז פי ארבע.
אתה תחזור עם השקיות?
פי ארבע, אבל פי ארבע. ממש, ברמה כזאת. והיא ככה, זה האופי שלה. היא גם מידעה על עצמה, אומרת, אני שונאת את זה שאני קמצנית ככה, אני מת על שונות את זה בעצמי. היא גם קמצנית על עצמה. היא לא קונה לעצמה מותגים ודברים כאלה, כאילו, באמת, ברמה הזאת. אבל לילדים היא לא חוסכת עוד הפעם מה שצריך וקונה ומפנקת, אבל אני יותר פזרן. והרעיון הזה מגיע ממני.
אז
השאלה שלי היא, עד כמה אני מדמיין או מפנטז או הוזה שאני יכול לעשות גם ריסטארט ברמת החינוך. אני רוצה להיכנס עכשיו לבית חדש, להציב חוקים חדש, אני מאכיל אותם את זה כבר חודשיים. אני אומר להם, חבר'ה, תקשיב, בבית החדש זה נגמר, כל אחד מקבל חדר משלו, וכל אחד יהיה את הפינה שלו, יהיה חוקים בבית הזה, אני כאילו, אני ממש...
שלך הוא גם, חבר'ה, מה שהיה עד עכשיו, השכונה שהייתה עכשיו נגמרת,
נגמרת.
אני הולך עכשיו להתחיל סדר חדש, זה הכוונה, נכון?
בדיוק.
אוקיי.
האם זה אפשרי?
זה החלום שלי.
בני כמה ילדים, חשוב לדעת?
כן, זה מאוד חשוב. הגדולה שלי ב-12, אחרי ה-10.5, יש את גילי, שבת 8 באוגוסט, ממש עוד מעט, ותילל בן 5.
התשובה היא שגם אם היא הייתה בת 17, הגדולה, התשובה היא, האם אפשר, התשובה היא כן.
באמת?
ברור.
אבל.
מה אתה אומר?
התשובה היא כן.
רגע. אני מרגיש שהוא מסתייג קצת מהכן.
אין פה אבל. יש פה התשובה היא כן. ועכשיו אתה צריך להתארגן ולחשוב איך אתה עושה את זה. זה קצת מזכיר לי את החוקים של סופר נני, שאתה נכנס למשפחה, צופה, מחליטה ומחוקקת. הטלוויזיות נסגרות. סתם, אני ממציאה. ילדים, אני לא מסכים שילדים יאכלו בחדרים. אוכלים רק בפינת האוכל. נגיד, חוקקת חוק. אתה מנהל הבית, אתה מנהל העסק הזה, אתה תחוקק חוקים. הטלוויזיות נסגרות בחדרים, או כל הטלפונים של הילדים, כל מי שיש לו טלפון, הטלפונים בלילה נטענים במטבח. אתה מחוקק את החוקים שאתה רוצה שיקרו, אוקיי? הקטע הוא שהם לא יקרו אם אתה לא תעשה אותם. כי כשאתה כתבת, כשאתה אומר מהיום, אני לא מסכים שהילדים יאכלו בחדרים, אוכלים רק בפינת האוכל, הם יקרו את הצלחות החדרים. אתה תצטרך את הצלחות להוציא. בדיוק. זה ההבדל. את החוק אתה יכול לקבוע. השאלה אם אתה יכול לאכוף אותו, ואם אתה מתכוון לאכוף אותו. ואם לא, אל תתחיל מראש.
אני חושב שהעבודה הכי קשה כאן, אתה בעצם היא עליך. אתה מכניס את עצמך כאן לסינדול מאוד רציני. כמו שמיכל אמרה, לגמרי אפשרי. בן אדם זה יצור שמסתגל, אתה עושה להם תנהר מבחינתם.
והם יעמדו על הרגליים האחוריות, אבל אם אתה בטוח בעצמך, אל תיבהל.
אם אתה, אבל אתה צריך להיות כאן נחוש, עקבי, אסרטיבי הרבה פעמים, השאלה אם
שאתה צריך לשאול את עצמך. גם בטוח שאתה צודק, בטוח שזה נכון וזה טוב. לטובת כל התא המשפחתי הזה שנקרא הבית.
ואתה צריך ליישר קו עם שירן, אתם חייבים להיות חזית אחת בדבר הזה. ואין נפילות, אין סדקים שנכנסים. וזה לאורך זמן, זה לא לאורך שבוע, שבועיים, חודש. ייקח להם זמן, יש לך ילדים גדולים.
יאללה, אתה רוצה, תבוא לכמה דרכות פרטיות, אני אגיד לך כמה אני גובה לשעה.
אני אגיד לך את האמת, זה כאילו, זה לא בצחוק. אני ושירן באמת חשבנו ללכת לענת אשד שהיינו אצלה בעבר, ואנחנו מאוד מרוצים ממנה, שאת המלצת לנו עליה.
כן.
זה כאילו משהו שבאמת חשבנו עליו.
טוב, תשאר. ככל שהילדים יותר גדולים, השינוי הוא יותר קשה ויותר איטי. אבל זה אפשרי.
כמו הילד הזה שדיברנו עליו, שמגיע לבית ספר חדש, כן. בעיר, כן. עיר אחרת.
וזה אפשרי. מי שהמחוקק, או מנהל המחלקה, או יור דירקטוריון החברה הזאת, צריך להיות בטוח בעצמו? לדעת לאכוף את זה, להבין את התוצאות של אכיפת החוקים האלה, ולכן הוא גם צריך להיות בטוח בעצמו שהוא עושה את הדבר הנכון. גם למען העובדים, וגם למען הצמיחה של העסק. אתה מבין את הקטע?
כן, בטח, מבין. אבל אתם לא אומרים שזה לא...
לא, זה אפשרי, זה גם יכול להיות נהדר.
לא, שעון מסתהג.
לא, אני אגיד לך מה, אם אני צריך לאמר, לדעתי זה ישתיים בכישלון, אני אגיד לך למה. כי אתה לא נמצא הרבה בבית, בערבים אתה לא נמצא בבית, זאת אומרת, זה המון, המון כוח.
וואי, אני ממש לא מסכימה, התחתך, אתה הולך לחטף מנקות. למה, אני לא גדלתי ארבעה ילדים לבד? אבל
סליחה רגע, ואנחנו בעולם אחר, אני לא מכיר את שירן. אם היא מיכל דליות,
היא לא.
כן, יפה, אני רואה את זה. אם היא מיכל דליות, הייתי אומר לך זה יעבור. אם היא, לא רק, אם היא כמו מיכל, שמיכל זה ברור לה, זה ערך אצלה, היא תתעקש על זה, היא לא תוותר על זה, היא תקפיד, והיא תיישר את הילדים. אוקיי? זה כמו בבית ספר שיש לי, זה אני בדעת ש... אני יכול שהכיתה תהיה פיקס, אבל זה אומר שאני צריך להזיע ולא להתקפל, ויש רגעים שאתה אומר, יאללה, אין לי כוח, שיוכלו בסלון, יאללה, אין לי כוח, ואז זה הולך ומתרחב. עכשיו, זה גם לא סוף העולם, אגב, זה גם לא סוף העולם.
וגם לא צריך להתחיל עם כולם ביחד, אפשר להתחיל פרה-פרה, יש המון דרכים לעשות את זה.
אני בעלי מה שאת אומרת, יחד.
ברור, אתה צריך להחליט. קודם כל, יש לך שיעורי בית אחרי
שאני... מה זאת אומרת, מה אני אעשה פליי? מה זה להתחיל עם כולם ביחד?
לא, לא עם כל הילדים ביחד, עם כל החוקים ביחד, עם כל השינויים.
איפה שאת רוצה,
תוכלי. אתה מתחת השולחן, ואתה מתחת השולחן. לא, לא, לא. החוקים, החוקים. לכן יש לך שיעורי בית. ושיעורי הבית הם קודם כל להגיע למקום שאימא שלך הייתה אז, לפני 30 שנה, לפני 40 ו-30 שנה.
בוא'נה, זה הפודקאסט היחיד שעושה ממנו שיעורי בית, זה לא יומן.
וזה וואחד שיעורי בית, זה וואחד עבודה.
איך אני מדמיין את זה? מה אני רוצה שיהיה? מה עם החוקים החדשים? מהי אותו השכונה שאני לא רוצה שתקרה? ומה אני בחלום שלי? מה מחליף את זה?
מה הכי מפריע לך עם הילדים? בוסים, מה הכי מפריע לך? מה הכי גרוע בשכונה הזאת?
כעיקרון, הילדים שלי ילדים טובים, מפריע לי הצעקות. הבית מתנהל בצעקות.
אתה צועק?
גם אני צועק, גם אני ושירן צועק.
נגמר הסיפור.
אני יודע.
גם אני צעק, אני גדולה.
אז ככה זה יהיה.
הבנות שלי צועקות על הבנים שלי.
אבל כאילו, די, די, אז אני גם, די כבר, כאילו זה...
ואז נהיה...
נהיה סחרחורת.
בוא לא נעשה מזה, התרחה פרטית.
כן, כן. אני רק, תסכים איתי, יש דרך לטפל בהכל. יש דרך לטפל בהכל. אני תמיד אומר להורים שבאים, הבית שלכם כרגע, הם באים, מתי הם באים? באים שעולה בלהבות. הם לא באים שלפני, הם באים כשכבר הדבר חצה את הגבול. אני אומר, אנחנו יכולים להוריד את הלהבות, תמיד יהיו גחלים לוחשות, וטוב מאוד, כי לא באנו לחבות. בית תמיד צריך שיהיו שם גחלים, אבל תמיד אפשר להוריד את גובה הלהבות.
אתם לא מאמינים, כמו שמעתי, לפני הרצאה שלי הייתי באיזשהו כנס של העצמה נשית, לפניי הייתה רבנית ימימה, שאמרה, זה הציטטה איזשהו רב, אני לא יודעת מי, לא זוכרת, שהמצב הכי גרוע במשפחה או במדינה זה טקו. תקו זה הכי גרוע.
נכון.
עדיף שיהיה ככה, שיהיו חילוקי דעות, כן. שיהיה לנו על מה לדון, שפעם זה מבטר, פעם זה למעלה, פעם זה למטה. תקו זה גרוע.
תקו זה גרוע.
מעניין, אה?
כן, גם לעוד כדורגל שהולך
למשחק. תלוי מה מקומך בטבלה.
איך תקו, כן.
אם כי לפעמים, אתה יודע.
נכון.
אני רוצה להתעכב על איזה נקודה בילדות, אולי אחרי זה אז נעבור לקטע שלנו. אוקיי. העניין הזה של אתה אוהב לבזבז על הילדים ולהוציא, כשאתה עושה את הפסיכולוגיה בגרוש, זה בגלל שאתה טסת לחול את גיל 18?
לא, ברור שלא.
מתי אכלת במסעדה פעם ראשונה?
לא, רק בימי הולדת, אתה יודע, של עגולים, 40, 50,
60,
לא.
כמה פעמים הילדים שלך היו בחול? מה קורה בדרך?
לא, זה, קודם כל הילדים שלי לא היו בחול.
וואלה.
בשונה מזה, כן, דרכונים אפילו עוד אין להם, גם אין לנו תור להוציא את הדרכונים, אם יש לכם קשר, אני אשמח לעזרה. אבל במקרה הזה לא, המסעדות והזה זה משהו שאני חושב שהוא גם על פני כל הדור הוא השתנה בצורה קיצונית. אנחנו לא היינו אוכלים בחוץ אף פעם, כאילו לאכול בחוץ זה היה אירוע.
נכון.
זה היה אירוע, זה היה איבנט, זה נכון. אני אשכח שהייתה את הרשת הזאת פיקנטי, זוכרים את הרשת בטא, פיקנטי?
של אז, גינדי.
בדיוק, ואז כאילו היה זול שם יחסית ללכת למשפחה וכזה.
כן.
ו...
בקניון הזהב.
כן, נכון, שם בדיוק, שם באזור הזה, וזה היה אירוע, אז היום זה לא. אני כן... גדלתי עם חסך מסוים מבחינה כלכלית, שכמו שאמרתי, שאבא שלי היה עסוק וכרוך ב...
היו בטוחות, לא, לא, לא היית במצב של ילד, אתה או אחיותיך ואחיך, שאתה משווה את עצמך לאחרים, אתה אומר, יו, כאלה שירים בלי...
עוד הפעם, היו כאלה שהיה להם... זה מספיק, את יודעת, בזה שיש לאבא של אותו ילד אוטו חדש, כאילו, מבינה, עכשיו לא גרתי בשכונה שלידינו הייתה שכונה של וילות, והם מגיעים ממקום אחר. כולנו גרנו באיזה בניין רכבת כזה בכניסה לבת ים.
איזה בניין? איפה זה? אלי כהן?
לא, לא באלי כהן, בכניסה לבת ים, ממש מהגבול.
על הבניין רכבת הזה שבאים מחולון?
לא, זה
בכניסה לקניון.
שבאים מיפו.
שבאים מיפו.
וואלה. אז בכניסה מבת ים היה שם איזה בניין רכבת כזה ששם גרנו, ואחר כך, כשהייתי בכיתה ת', שהייתי לתת, אז עברנו ל... הוא היה ממש חדש, והוא נבנה, והוא היה גם יקר מאוד, אני זוכר את הערך המטורף שזה היה, וזה היה מבחינתנו, כאילו עברנו עכשיו לבברלי הילס, לא פחות שדרוג, ולא יותר. לא פחות ולא יותר.
ותראה מה, וזאת... זה מה שלא מבינים אלה ש...
אגב,
אומרים, אני אתן לילד שלי כל מה שאני רוצה. איך צניעות? צניעות, בלי שאתה עושים מזה כזה עניין. פשוט כי מביאה למקום של להעריך דברים.
שני דברים. דבר אחד, לגבי הבית, אני אגיד מיד. דבר שני, לגבי צניעות, מה שאת אומרת, שירן, שאני הולך ביום שישי לעשות השלמות של שישי, קניות וזה, היא... סליחה, שאני קונה לפעמים באמצע שבוע כל מיני ממתקים ודברים כאלה הביתה, אז היא כועסת עליהם, אני מבין. היא אומרת לי, אתה הופך את זה לחסר ערך.
ליום יומי.
תביא את זה בשישי. תביא ארטיקי קרח, תביא ארטיקים של קרח עכשיו, ובשישי תביא, שיהיה לזה ערך. הם מקבלים זה, מה שרוצים, טילון, עניינים.
זה הופך להיות השגרתי.
גם בתור ילד, טילון היה מבחינתי אירוע. אתה יודע, זה היה כאילו משהו לא סטנדר. לגבי הדבר השני, אותו בית שעברנו אליו, שהייתי ילד, אז למדתי בבית ספר תחכמוני, אליו הגעתי, הילדים שלי לומדים שם היום, וממש מולו בנו את הבית הזה, החדש, שעברנו אליו. והוא היה הבית הכי יפה בבת ים אז שבנו, ופעם ראשונה אז, פעם ראשונה בחיים שפגשתי את, אותי מה זה מחשבה שמייצרת מציאות, קרה אז. ברגע שבנו את הבית הזה והתחילו לשים עליו, אז זה היה את הפסיפסים האלה, אתה מכיר את
הבנייה הזאת, כן,
הפסיפסים
כן.
הלבנים, אמרתי, אנחנו נגור פה, שזה היה הדבר הכי לא הגיוני בעליל מבחינה כספית, זה היה פי חמש ממה שאבא שלי יכל להרשות לעצמו, אמרתי, אנחנו נגור פה בתור ילד, ממש בתור ילד, ובסוף זה קרה, ואז הבנתי שמחשבה מייצרת מציאות, ועם השנים עשיתי את זה... את התרגול הזה, הוצאתי לפועל בהרבה מקרים אחרים שהיו לי בחיים.
נחמד.
עד היום אני עושה את זה.
הקטע הזה של השפע, אני חושב שהזכרת זה, וגם אותי, זה קטע שהורג אותי. גם אני, חלק מזה ברור, משתדל להמעיט, אבל אי אפשר שלא. אבל זה כל כך כאילו, אני שומע מה שאתה אומר, וזה באמת ככה צובט לי בלב, שילד היום, ולא, אוקיי, שווארמה, טילון, זה דברים רגילים. פעם הייתי מחכה שבועיים לזה. הייתי הולך לעבוד, שוטף את התריסים אצל סבתא שלי. הידיים היו נחתכות לי שהייתי מכניס את האצבעות לשלבים, כי הייתי מרוויח כסף והייתי יכול להשלים את זה לשווארמה או משהו.
נכון.
או משהו כזה. והיום כאילו הכל לך בא לקלות. בגלל זה גם, אגב, זה גם מוביל לזה, שאין לך סיפוק, ואין לך סיפוק, אז אתה הולך ומדחדך.
עכשיו אני משתדל, שאני לוקח את אחד הילדים איתי לסתם, לקניות, למכולת, לסופר, ומבקשים משהו בצד קינדר, אז הוא לוקח בצד קינדר, אבא, אפשר גם את זה? לא, רק דבר אחד. אני כאילו יכול לקנות לו עכשיו גם את זה, אבל זה באמת מאבד את הערך.
זה עניין, בדיוק, זה עניין של חינוך לערכים. תגיד, לא הרביצו לכם, אז איך הכניסו תורה? מה היה שם?
היה כבוד, היה פשוט כבוד. היינו רואים את ההורים שלי מכבדים את סבא וסבתא, ואת הילדים של, את הדודים שלי מכבדים את ההורים שלהם, אתה לומד מזה. זה כמו שאתה הולך לשנה. הוא המפקד שלך. וכולם מצדיעים לו, אז אתה גם מצדיע. אני חושב שזה היה איזושהי יראת כבוד.
משהו, קודם כל מתוך מודל, מתוך משהו שהיה שם הבעיה באווירה.
מודל, בדיוק, אמרת את זה בדיוק, מודל.
מצד שני, גם אני מניחה שאמא במיוחד, אם אבא שימש כאילו, אמא עשתה גם את אבא כאוטוריטה.
בדיוק, יודעת משהו מצחיק זה ש... אני חושב שראיתי את זה באחד המערכונים של מונטי פייתון. הוא הביא את זה בצורה הכי מדויקת. אני מקווה שאני לא טועה בעסקור, אבל יש, יש את, ה, את הדמות הזאת, שאתה אומר, זה בוא נע... אל, ת, אל תדבר איתו, וואו וואו, אם אתה תפנה אליו, וואו וואו, זה הסוף שלך, ו... ו אף אחד לא פונה אליו, כי אתה, רק מהעזרה, וואו וואו, אם ת, תגיע, אל תקרב אליו, ואתה לא יודע, ומה יקרה, אבל אף אחד לא בדק את זה אף פעם, אף אחד לא ניסה לפנות אליו כדי לדעת מה קורה, אז ככה סבא שלי, אסור היה להיכנס לו בדברים, בארוחת שישי, שהוא היה מלמד תנ"ך, אסור היה לדבר, כי אוי ואבוי, לא ידעת
למה. אגב, ככה מחנכים ילדים, הורים חושבים שהם מלמדים ילדים ערכים, אבל מה שהורים מלמדים זה הרגלים. התפיסה שמאחורי ההרגל הזה עומד ערך, מגיעה הרבה, הרבה שנים אחרי.
סיפור...
תחשוב על סדר, על כבוד, הנה בדיוק מה שאמרת עכשיו.
סיפור קצר בעניין הזה שהזכיר לי. אורי גבריאל, השחקן,
שחקן,
יש לו, כאילו נראה אתה מתקשור.
כן, בדיוק. בזה.
אז הוא סיפר שבתור ילד, כולם פחדו ממנו, כי כל מה לא היה הולך ככה. עכשיו הוא אומר, למה הלכתי ככה? כי לא הבנתי מה רוצים ממני. אז כאילו הייתי הולך ככה. לא הבנתי כלום, היום מדברים אליי, לא הבנתי מה רוצים ממני. ולאט לאט זה התקבע. וזאת הפכה להיות הדמות שבחיים לא איימתי, רק לא הבנתי. זה קטע. אז מה שאתה אומר, האגדה האורבנית על האוש שמפחדים ממנו ואין כלום מאחורי זה בעצם.
זאת אומרת, הייתה שם איזושהי מחשבה של איך דברים צריכים להיות, צריכים להיראות. ואז המודל עובד מאוד חזק, וכן.
מה קיבלת מאבא שלך, התכונה הכי חזקה? חוץ מחריצות. הסיפור הזה עם
חריצות, ממש חריצות.
כן?
זה אני חושב שזוקף את זה ב-100% לאבא שלי.
כן.
אבא שלי לא חי בשבילו. אבא שלי חי בשביל הסביבה, בשביל הסביבה, המשפחה הגרעינית שלו. הוא כל הזמן שם, הוא תמיד חושב על על היום של מחר, על מה אני עושה מחר, איך אני... הוא גם היה תרוד מאוד בדאגות, אתה יודע, את... ואני חושב שחריצות זה באמת אחת התכונות בעיניי הכי חשובות שיש באדם.
עבור, נכון.
בכל אחד. אני חושב שגם אם אתה תמכור, אני אתן את הדוגמה הזאת הרבה, גם אם אתה תמכור מסמרים, אבל תהיה הבן אדם המוכר מסמרים הכי טוב בזה.
הכי מבין במסמרים.
בדיוק.
זה די הכי טוב לזה.
בספר שלנו, המתכון לגידול ילדים מוצלחים, שבו ראיינו הורים, 18 ילדים שבאמת מעוררי השראה, שהגיעו להישגים משמעותיים בחיים, אתה רואה שחריצות בכל בית, וזה לא משנה מה, והחריצות באה מההורים, ואך ורק דוגמה אישית, בלי מילים.
נזכרת במשהו?
למה אני צוחק? יש לי איזה קטע ברופן, שאני אומר, הדבר הכי גרוע בארגון, זה חרוץ וטיפש. הדבר הכי גרוע שיכול להיות לחברה, זה חרוץ שהוא טיפש.
נכון, נכון, כי הוא באופן עקבי, ומתמיד עושה את כל הת...
חשוב לשלב לחריצות גם טיפה דעת ושכל.
כן, שיחזור על הדברים כמו שצריך.
ומאים.
וואו, תראו, כאילו גם מהאבא לא לקחתי רק את החריצות, כי זה ארגז כלים, זה סט של ערכים, זה קודם כל צניעות. אבא שלי באמת לאורך שנים מגיל קטן, זה ביישנות וצניעות וענווה. ומאמא שלי דווקא לקחתי את הערך של... אני לא יודע להכניס את זה למילה אחת, אולי תעזרו לי, אבל של, אני לא פחות טוב מאף אחד.
וואלה.
אוקיי, אני כאילו, את האמונה הזאת, קשה לי עוד הפעם
לזקק את זה.
כן, ביטחון עצמי. ביטחון עצמי.
תחושת ערך עצמי.
תחושת ערך עצמי. בדיוק, אני שווה. זה מאמא שלי לקחתי.
יפה.
משהו שהוא באמת...
אתה יכול, רגע בן, אתה יכול רגע לחשוב, מה היא אמרה? ומה היא עשתה שמעורר בילדים תחושת ערך עצמי? תחושה שהם שווים? כי היה שם חינוך, והיה שם אסור, והייתה שם הקפדה, והיה שם כל מיני דברים.
היא אמרה, ומה היא עשתה? היא פשוט הייתה... היא בעצמה, זאת אומרת, היא בעצמה, זו הייתה הדוגמה. אני לא פחות טובה מאף אחד, אני לא פחות שווה מאף אחד, ואתה רואה את זה, ואתה לומד את זה. ילדים לא לומדים מה שאתה אומר להם, הם רואים אותך.
כמודל, זה קצת מזכיר לי את אמא של מיכאל. בית שטרי, יש לנו בספר, שהיא בחיים, היא לא התקרבנה. לא הייתה צריכה לדבר על זה. אין שם קורבנות.
ברור.
אני לא פונה, לא, אני...
אנחנו נדגיש את זה שוב פעם, דוגמה אישית של הורים, ובכלל, של דוגמה אישית, יותר טובה מכל מילה. אתה יכול לדבר כל החיים שלך, כלום לא יקרה. אתה יכול לעשות ולא לדבר, זה מה שהילד יספוג.
כן.
אני חושב שקורבנות זה תחום, זה גם כתוב בארבע הסכמות ספר מומלץ מאוד לכל מי שעדיין לא קרא. לא לקחת שום דבר אישי, באופן כללי לחיים. אם אתה לא לוקח שום דבר אישי, אי אפשר לפגוע בך. אי אפשר לפגוע בך.
נכון, זה לא פשוט.
זה לא פשוט, שום דבר שם, הדברים הם לא פשוטים, אבל אני חושב שזה אחד הדברים.
כן, זה קשה.
אני אומר את זה גם, אני אומר את זה, אני מוצא את עצמי, אומר את זה כטיפים, נותן את זה תמיד ככה לחברים קרובים. לא לקחת אישי.
אבל אתה יודע למה זה קשה? זה קשה לדעתי, כי בכל אחד מאיתנו יש ילד קטן. והילד הקטן הזה צריך לבנות את תחושת הערך ואת כל הדברים האלה. הוא רוצה להרגיש אהוב, הוא רוצה להרגיש שרואים אותו ושמים לב אליו, הוא רוצה להרגיש שהוא מוערך. ואז נשאלת השאלה, מי עומד מולו? והאם מספר? אבל זה נהדר, כי באמת במקום שבו כשמישהו נובח עליי, ואני מבינה שזה לא אני, שהוא או רע לו, או קשה לו, או זאת הדרך שלו, זה ממש לא אני, אין איזה קשר אליי בכלל. במקרה הייתי כאן באותו, זה באמת מקום אחר, מקום שהרבה יותר קל להתנהל בו בחיים. דרך אגב, זה מקום שכמעט ואין בו גם בעיקר כעס.
אני אשאל אותך, שאלנו מה קיבלת מאמא, מה קיבלת מאבא, ותן לי עוד שני דברים שקיבלת מהכדורגל, מזה שהיית במסגרת מקצועית.
קיבלתי מסגרת. הבנה שמסגרת זה טוב, זה חשוב. קיבלתי את התחושה. האמת שיש דברים שהם זכורים לי פחות לטובה בכדורגל. התמודדויות עם, אתה יודע, עם ילדים מעולמות קצת שונים, מגוונים בעיקר.
אבל זה חישל אותך?
זה חישל אותי מאוד. הכדורגל מאוד מאוד חישל אותי, מאוד מאוד, הוא תרם לי גם ברמת האמונה שבסופו של דבר אתה תלוי בעצמך. זאת אומרת, אם אתה תתאמן טוב ותרוץ עד הדגל של הקרן ולא תחפף, הייתי רואה את זה על פני עונות. זאת אומרת, השנה ככה והשנה הזאת ככה, והתקופה הזאת עכשיו הייתי אתה יודע, כדורגל אתה יותר בכושר, פחות בכושר, אבל גיליתי שבעצם התוצר שאתה מקבל, אם זה בדמות הרכב פותח, או לזכות באיזשהו, לא יודע, שחקן מצטיין, או עם הקבוצה באליפות, זה מעצמי גזע ועד כמה שאתה לא מחפף. ואני חייב להיות כן עם עצמי ואמיתי, ולא לסבן את עצמי מה שנקרא, שבסך הכל הכללי, לא נתתי 100%. יש סיפורים עמוקים אצלי בתודעה ובעבר שלי של גרמו לי לא לתת 100%. אפרופו NLP שדיברנו וחפרתי קצת והבנתי את זה לימים, אבל לא נתתי 100%, ואני יודע שאם הייתי נותן 100% בכדורגל כמו שאני נותן היום בדברים, אז הייתי בספרד. הייתי משחק כדורגל בספרד, היו לי נתונים פיזיים מאוד 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 טובים, ברמת מהירות, ודברים שפשוט עקבו אותי מלהצליח. אני לא הייתי שחקן הכי טוב בקבוצה.
התקרבנות, הוא לא מצביע, בגלל המאמן, בגלל פה,
בגלל הפוד. לא, 100%.
אני לא נתתי מעצמי, יפה.
עכשיו, לא נתתי מעצמי, אם אני בכל זאת אעשה לעצמי איזושהי הנחה, לא נתתי לעצמי, בגלל כביכול, איפשהו אני בפנים, בתוך תוכי, לא באמת רציתי להצליח בכדורגל. אני לא אני העליון
הנפש.
שלי. הנפש. שלי, כאילו.
למה?
בגלל שזה התנגש לי עם הדת.
עם ערכי הדת. עם ערכים אחרים.
אני הבנתי שכדורגל זה בשבת.
הייתה פה התנגשות ערכית.
הייתה התנגשות ערכית שלא ידעתי לדברר אותה, לא ידעתי להגיד אותה באמת. היה לנו פיצוצים בבית לא מעט, לא פעם ולא פעמיים, על הכדורגל בשבת, בין ההורים שלי, זה הפריע מאוד לאמא שלי. אגב, אמא שלי לימים הפסיקה עם המוזיקה, עם השירה, רק בגלל שירת נשים, והיא כאילו התחזקה, והבית הלך לכיוון מסוים, ואנחנו היינו עם הכדורגל, ופתאום כדורגל בשבת, והיה ניגוד עניינים, ניגוד אינטרסים מאוד מאוד מובהק, דיסוננס שמנע ממני להציע. עכשיו תשמע, אני לא יכול
ללכת עם זה עד הסוף.
עכשיו אתה יודע, יכול להיות שזה רק בראש שלי ולא בשביל להיות בליגת העל או ב...
תודה, בקשה. אני מאמין שזה מעבר, כי יש שחקנים שאתה יודע, שהוא וייסמן.
נכון, בדיוק, יש שחקנים שהם...
נכון, שמוצאים את ה... מוצאים איך לסדר את זה. אני זוכר את אחד הדברים ששמעתי את בן אומר לפני הרבה שנים, שאמרו לו, אתה לא תצליח בתור סטנדאפיסט. צריך לעבוד ביום שישי בערב.
נכון, נכון, נכון.
נכון? תספר לשרון.
הסוכן שלי לשעבר, גיל, שהגעתי לסברס, שזה המשרד ייצוג הכי גדול בישראל, בפער, כאילו כולם היו שם, מה קשור ואדיר מילה,
וכולם היו שם.
אוקיי. עצם העובדה שהוא קרא לי לפגישה והזמין אותי וזה, אני כאילו אמרתי זהו, ואני עוד הייתי, אתה תחשוב, הייתי עם החברה ובדיוק גדלנו וסגרנו עסקה גדולה עם יובנק, כאילו משהו מטורף, וזה כל מה שעניין אותי. יוסי מצד אחד אומר לי, תשמע, אנחנו צריכים לגייס עוד 30 עובדים, אני, כאילו זה מטורף. מצד שני אני אומר, רגע, זה לא באמת מעניין אותי עכשיו, אבל תן לי רגע, גיל רוצה לדבר איתי, גיל רוצה להיפגש איתי, אני, יכול להיות שאני, יש לי סיכוי להצליח בסטנדאפ. והגעתי אליו, הייתה לנו פגישה מאוד חשובה באותו יום, והלכתי עם חליפה ועניבה והכל, ואני מגיע כסטנדאפיסט, לא מוכר, לא זה, עם איך שהייתי לבוש, אתה יודע, אלגנט, והוא לא הבין, כאילו מי יושב מולו, ולא הבין את הקשר, ואחרי שעתיים וחצי שאנחנו יושבים ומדברים על הכל, אז כמעט על הכל, אני בא לצאת ואומר לי, יש עוד איזה משהו שאתה...
אתה רוצה להגיד לי
שלא, זה אמרתי לו, תשמע, דיברנו על הכל, אני יודע מה. ואז נזכרתי, אמרתי לו, משהו חשוב רק, כי הוא סגר לי איזושהי הופעה, רק ההופעה הזאת שאתה זה, רק שלא יהיה ביום שישי, כי אתה יודע, לא אמרתי לך, ואני שומר שבת. אומר לי, מה? מה זאת אומרת שומר שבת? הדבר ראשון שהיית צריך להגיד לי, כל הסטנד בערב, אמרתי לו, אז לא, אז מראש אני אומר לך שכאילו זה לא יקרה, בוודאות, אני לא מופיע בשישי, בהגדרה, אז כזה, אמר לי, טוב, אז אתה תצטרך לעבוד ממש ממש קשה בשביל להצליח בלי להופיע בשישי. אמרתי לו, אני אעשה כל מה שצריך.
עד היום אתה לא מופיע בשישי?
ברור, אף פעם לא הופעתי בשישי. עד היום אני לא מופיע בשישי.
שומר שבת?
בטח, שומר שבת, זה הכל. הקטע המצחיק הוא שעכשיו להוכנית שיש לי בטלוויזיה.
משודרת.
משודרת בשישי. עכשיו, אנחנו כמובן לא ידענו שזה ישודר בשישי. מגיע הזכיינית, אומרת לך, אנחנו רוצים תוכנית אירוח שלך, וזה דבר מדהים וכיף, ויאללה. ורק אחר כך יש את המשבצת של השידור, ואז אני כזה יושב עם קוטלר ואומר לו, אני לא אראה את התוכנית שלי, כאילו, ברור שאני מצורב עם הרב שלי, והיום המצב הוא קצת אחר. פעם הטלוויזיה הייתה ליניארית, זאת אומרת, אם לא ראית עכשיו את התוכנית של, לא יודע, נניח רבקה מיכאלי או דודו טופז,
לא ראית, לא ראית.
זה היה ביום שישי, זה נועד להיות ביום שישי, לפעמים זה גם היה בשידור חי, משודר זה, אבל זה נוצר ליום שישי. התוכנית שלי לא נוצרה ליום שישי. התוכנית שלי היא תוכנית אירוח, שאפשר לראות גם, אגב, יכול להיות שעוד כמה שבועות היא לא תהיה ביום שישי. נכון לעכשיו היא ביום שישי, והרבה גם אנשים עכשיו רשמו לי שיש את הפרסום בטלוויזיה, למה ביום שישי איזה בסה וזה, כאילו, איפשהו זה מבאס גם אותי, אבל מצד שני זו משבצת מאוד...
חשבת.
מאוד נחשבת, מאוד יוקרתית, וגם אני חושב שאני עושה שם קידוש השם מאוד מאוד טוב, למי שכבר ממילא רואה, כן, עצם העובדה שהתוכנית, בתחילת התוכנית, רשום צולם ביום חול, כל פרק, זה לא מובן מאליו, נכון. זה סוג של...
דרך אגב, תראה מה עושה בגרות והתבגרות, כי אם הוא היה בגיל, נכון, כשהיה כדור...
נכון.
אתה רואה מה זה,
כשאתה
סגור בערכים,
כשאתה שלם,
כשזה ברור לך, וזה, כשהכדורגל, ככדורגלן, הוא עוד לא היה סגור על עצמו, על הכדורגל, ובסטנדאפיסט, היה פה איזשהו משהו סגור מאוד ובטוח, על זה אני הולך, זאת אומרת, הוא יכול היה כאן כבר להמשיך את זה, בלי לייצר את הניגוד בין הערכים.
אני אתן לך דוגמה לשחקן נבחרת ישראל ומכבי תל אביב, גבי קניקובסקי.
כן, דתי.
דתי. במקרה גבי, בעלה של דנה, דני קניקובסקי, העוזרת האישית שלי.
וואלה.
כן, אז כאילו, אני ככה הכרתי, והוא באמת ברמה שהוא דתי, זאת אומרת, הוא לא נוסע בשבת, אם יש משחקים בנתניה, אז הוא בבית מלון לפני כדי ללכת ברגל, וככה גם אני התנהלתי, מתי שיכולתי, אם היה לנו משחק בית ביפו, הייתי הולך ברגל, מבת ים עד יפו, בתור ילד בן 10 לבד, ביום שבת, ב-8 בבוקר, לפעמים אבא שלי היה ביתי, או ברגל, או באחר כך עם האות, או עם האופניים, משהו ברמות האלה, ואני בתור ילד הייתי הולך ברגל, איפה שאני יכול, אם היה עכשיו משחק חוץ וצריך לנסוע, אז כבר הייתי נוסע. הייתי חוזר מהכדורגל, מתארגן, מתקלח, הולך לבית כנסת, כאילו ברמה כזאת, זה היה כאילו, אם היה לי משחק נגיד, לא היה שבת בלי משחק או בפגרה, הייתי בבית כנסת בבוקר, כאילו, בגלל זה היה לי קונפליקט, בתור ילד לפעמים קשה לנו להכיל קונפליקטים, זה מעמיס לנו, אין לא מפותחת, והתודעה מפותחת מגיל, מ-day one, כמובן, היא אותה תודעה של עכשיו, אבל אתה לא, לא מכיר בה ולא פתוח אליה באותה רמה, אז בתור ילד זה יוצר פיצוצים.
זה ההבדל
דרך אגב. בינך לבין עצמך.
בין, בין, קודם כל כן, בין לבין כן, עצמי. כן. מי אני? למה אני? עכשיו, שאתה בא מבית, עכשיו, אם הייתי מגיע מחינוך אחר, אפרופו החינוך, הייתי מגיע אסכולת חינוך שונה, שאין כל כך סדר, וכל שכונה כזה חופשי וזה, אז אולי היה קל לי יותר לעשות את האדפטציה הזאת לעולם של בסדר, אז אני לא עושה, אז אני בסדר, חילוני, אז אני עושה.
איפה שאפשר לעגל פינות, כן, איפה שאפשר.
אבל בגלל שבאתי
לוותר
ממקום,
על משהו כדי להרוויח משהו
והכבוד
אחר.
והכבוד של סבא, שסבא שלי סופר סתם, כתב ספר תורה ופייטן וזה, היה מאוד חשוב לי להרשים אותו ולא לאכזב אותו. מאוד 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 חשוב לי לא לאכזב את סבא שלי.
אפשר להבין את זה, אפשר להבין את זה.
אני רוצה ללכת למקום אחר לגמרי.
יאללה.
לשאול אותך, מישהו מההורים מצחיק?
וואו. הבית שלי, אני אומר את זה גם, יוצא לי, פשוט אתם חייבים להבין שאני... אני מדבר בפודקאסטים שלוש, במקרה המינימלי, 3-4 שעות בשבוע, אז כאילו אני אומר המון דברים, אז אני מצטער למי ששמע את זה כבר אולי בפרקים שלי, אבל אני אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, הבית שלי, האופציה הראשונה זה קודם כל קומדיה. יש עכשיו איזה אישו, זה אומר שעכשיו יש איזה משהו, אז קודם כל הולכים לקומדיה. אוקיי, אני זוכר שהייתי מגיע לבתים של חברים שלי, ש... לא היה...
אתה יכול לתאר לי מצב של בית עם 5 ילדים קטנים, הגדול בן 12 והקטן בן 5, ומה קומדי, איזושהי סיטואציה קומדית?
את מדברת על הבית שאני גדלתי בו של ההורים שלי?
קומדיאנטית, כן.
קודם כל, תמיד, הכל מתנקז גם לארוחות שישי. אוקיי, שכולם באים ויושבים, וארוחת שישי, ואימא ואבא ואחים, ותמיד חוויות מצחיקות, ולספר, והקיצות כאילו, הכל גם אף פעם לא אישי, אף פעם לא זה, הכל מצחיק, הכל חיובי. זה גם משהו, כן, אווירה מאוד טובה. זה לא איזה משהו שעכשיו היית...
זה לא טריוויאלי, אגב.
זה לא ציני או...
אין גם מתח, ההוא לא קם, לא בא...
לא, לא, אתה רוצה, אתה לא רוצה לבוא לך, תישן, תישן, הכל טוב, כאילו... האווירה הייתה, אני זוכר שהייתי הולך לחבר קרוב, חבר ילדות קרוב ניצן, והייתי רואה שהוא בא הביתה, אז נגיד, אז אמא שלו הייתה אומרת לו, מה קורה, אתה רוצה לאכול, אתה רעב, אבא שלו, מה שלומך, האחיות שלו, כאילו, לא היה כאילו, אובר הייפ, אובר שמחה כזה, סתם יומיומית.
אני רוצה רגע לשתף אתכם.
אני לא יודע אם זה...
אני חושב שגדלת בבית יוצא דופן, לפי מה שאתה...
גם שירן אומרת את זה.
פעם אחד הבנים שלי כבר היה גבר מתבגר, והוא הזמין את החברה שלו לארוחת ערב, באמצע השבוע. ואנחנו 6, והיא הייתה השביעית, ואנחנו יושבים סביב השולחן, ואנחנו עושים את הרגיל שלנו, והיא מתחילה לבכות. בוכה, בוכה, בוכה. אז הוא קם, והוא הלכת לחדר, ואז היא באה והיא התנצלה, והיא אמרה, בחיים אצלי בבית. לא היה כזה שולחן שמח. אז יש איזשהו משהו...
שירה נגיעה, ומשפחה והכל, בית מזרחי גם כן, זה לא שעכשיו, אתה יודע, זה גם מקום אחר ברמה הדתית, והיא מגיעה אל הבית שלנו, לארוחת שישי, אנחנו חברים ממש בתחילת הדרך, מגיעה פעם ראשונה לארוחת שישי, והיא פשוט בהלם תרבות.
כן.
היא בהלם תרבות, ועוד הפעם, היא לא מגיעה מאיזה כפר, היא מגיעה ממשפחה, מזרחית, מרוקאית וטוניסאית, גם כאילו קרוב.
זאת העוצמה של אווירה.
והיא רואה את האווירה אצלנו, ושאנחנו יושבים על השולחן, מאחרי הבית כנסת, זאת אומרת קידוש, עד 12 בלילה. כאילו, יושבים 3 שעות, אוכלים, רבע שעה, מסיימים.
כמו סדר פסח.
יושבים 3 שעות, עד אז ושרים, ומדברים, וצחוקים, ומשחקים, ורמי, כאילו 3 שעות, כאילו, אצלם גם כן יושבים, אוכלים, לא יודע, 30 זה, אוכלים, רואים טלוויזיה. אין את הרגע הזה, היא התאהבה בקטע של לשמור שבת, היא באה מבית שהוא כביכול...
חילוני.
כן, היא לא...
מסורתי.
מסורתי כזה בדיוק, ואצלנו כאילו, היא אמרה ככה אני רוצה.
מאמן.
כזה ראה וקדש, ממש כזה דבר, ו...
מאמן.
אני, יש לי דעה חד משמעית כאן, מה שבן מתאר, בן, סליחה.
אה, אתה יכול גם וגם כזה.
כאן נזכיר, תמיד בן בן ברוך, רגע אחד, אתה בן בן, אתה בן, זה בן, שם משפחה,
בן ברוך. נכון,
כן.
אז מה שבן מתאר, לדעתי זה המודל הנכון, לדנ"א שלנו כבני אדם, השפטיות, המשפחתיות, המשחקים אחד עם השני, בגלל זה אפילו, אתה יודע, טלפונים, בוא נגיד שהגענו כבר שיש ארוחת ערב שבת, אבל עם טלפונים, אתה אולי לא מכיר את זה, כי הילדים שלך שומרים, אבל זה דבר שאני רואה אותו ואני מצטמרר. ולמי האחריות? האחריות והאשמה? על אף ילד, רק על ההורים.
נכון. בקיצור, אבל צחוקים היו שם.
בטח, בוודאי. שאלת מי יותר או מי זה, אז אבא שלי, אני לא אשכח שבתות שהיו... זה היה ממש קצת לפני שהתחתנתי, התחלתי לספור את השעון לאחור. עוד כמה שבתות יישארו לי ככה בבית, כל שישי הייתי יושב, מתפנק על המקום שלי כזה בראש השולחן, כאילו בצד השני של ראש השולחן, אבא שלי בן אדם פשוט, וזהו, יושב כזה בצד שנים, ככה זה המקום שלו, ואימא שלי בצד אחד, ואני בראש השולחן, ואחים שלי, והייתי סופר לאחור את השבתות שנשארו לי, עד שאני מתחתן עם שירן, כי כבר היו את התכנונים האלה, והייתי אומר כזה, וואי, נשארו לי עוד איזה 14 שבתות, עוד 13, עוד 12, ככה, הייתי סופר לאחור, ואני זוכר בתקופה הזאת, בשנה הזאת, היו מגיעים אלינו חברים, תעד, חברים שלי, חברים של אחי, אחרי התפילה, אחרי הבית, ואבא שלי גומר אותם מצחוק, בוכים, 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 עכשיו הוא גם לא, הוא כאילו לא מתכוון.
כאילו היה כבדרך אגב.
בדרך אגב, בתמימות שלו, בסיפורים שלו, גומר אותם מצחוק, ואימא שלי היא מאוד מאוד מצחיקה, ומאוד,
אוי נדע.
מאוד קומית, והאחים שלי, אני הפחות מצחיק מהאחים שלי. אני, באמת, אני כאילו אולי עובד בזה, וזה המקצוע שלי, אבל אני הפחות מצחיק. אחים שלי, קומיקאים, המוח שלהם כל כך, אחי מיקי ושימון ואורי, וכאילו ממש, ואחותי בכלל שחקנית ומצחיקה וקומיקאית. וואלה. אז כאילו הבית באמת, הבית, יסוד הקומדיה שם בעצם, זה יסוד מאוד 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 איתן וחזק אצלנו בבית.
זה לא, זה האווירה המשפחתית, כאילו ילד שגדל, ומעט שיש מעט מאוד בתים, לפחות פעם היו בתים ככה שמחים, כמו שאתה מתאר, למרות שאני בטוח שהיו גם עניינים אחרים, וזה ברור מן הסתם, אבל בגדול,
כן, ברור, היו לנו,
אם אתה מצביע היום, אתה אומר, גדלתי בבית שמח.
ברוך השם, כן, אני...
שמח, עם סדר, עם חוקים, עם ערכים, עם עבודה, עם חריצות, כן.
אבל גם היו לנו.
ברור שהיו לנו, ברור, אני זוכר ש...
תן לנו משהו מה היו לנו.
אני זוכר, החדר שלי היה... אתה מכיר את החדרים שיש להם את המרפסת של הבית, אז החלון של החדר הוא פונה למרפסת. אז כאילו, אני תמיד הייתי דואג, הייתי מאוד מסודר, וזה, וקונה לעצמי בגדים, וכמו שאמרתי לכם, אחי מיקי, אז הוא היה כזה אפיפון, כזה גם, כזה, לא היה כאילו משקיע בזה, היה לו את הארון שלי. ואני הייתי נועל את החדר, אני הייתי אומר, ואני בניתי על החולצה הזאת, אני לא אשכח את המשפט הזה, בניתי עליה על החולצה, לבשתנו אותה, בניתי על החולצה הזאת. ואני לא אשכח שהיו כאילו, מצאו שיטה, אני אומר, בוא נה, אני הולך לעבודה שהייתה לי או משהו, אני נועל את החדר.
היו נכנסים מהחלון.
היו נכנסים מהחלון, לוקחים לי בגדים, נכנסים מהחלון, ואיזה עם מוציא אותי מדעתי ברמה שהייתי מתעצבן. ווואו, זה כאילו.
כן, גדול, גדול.
כן, כמו בכל בית, אני מניח. אני חושב שזה גם מה ש... אתה יודע, זה גם יוצק את הדבק על המארג המשפחתי.
יש משהו, ככה אנחנו לקראת סיום, יש איזה משהו שאתה יכול להגיד, שאתה ביודעין... לא עושה בבית כאבא או כבן זוג, האם יש איזה משהו כזה?
משימתית או...
לא.
כילד.
או בדיסטנס.
משהו שהיה אצלכם בבית, ואתה אומר, אני לא חוזר עליו.
זה אני לא עושה. הורה סגור מ...
אם מי... לא מצליח לזכר עם מי... עם מי פתחתי את זה בדיוק, אבל היה משהו שלא אהבתי שאבא שלי היה עושה לי, אבל שוב פעם זה היה ממקום של ריכוז ועומס של עבודה וחוסר תשומת לב, שהייתי אומר לו איזה משהו שחשוב לי, והוא אומר לי כזה, כן? כאילו, כן, הוא לא באמת היה מקשיב לי, אני יודע שהוא לא היה מקשיב לי. אבל אני זוכר את זה, זוכר שבתור ילד,
הוא שמע, ולכן הוא...
כן, הוא אמר לי כזה, כן, כן,
אבל הוא לא הקשיב.
כן, כן, כן כזה. ופתאום אני מוצא את עצמי עושה את זה גם, לילדים שלי.
חזק.
ואני משתדל ממש ממש ישר לעצור ולהתעניין, כי זה אני באמת חושב שזה משהו שאינהרת כזה, כאילו משהו שירשתי בעל כורחי, כאילו את האופי, כי אני באמת עסוק באותו רגע, ובאמת אני זה, ואני כזה, אני עושה את זה בעיקר להילל ולגילי, שהעולם החוויות והנושאים שמדברים איתך עליו, הוא לא באמת, ברוב המקרים לא תמיד מעניין עכשיו מישהו שכרוך בתוכנית חדשה שעולה לטלוויזיה, ועוד מיליון דברים.
וקנה דירה, וצריך לעבור.
ומיליון דברים, ואז אני כאילו מוצא את זה, כן, ואז אני שנייה עוצר, מתאפס.
בוא, אני אלמד לך משהו לעשות למשל כשילדים בטלפון, ונגיד יש לך שיחת, אתה מדבר עם הילדים, ואז יש לך שיחת טלפון והיא מאוד חשובה, או משהו כזה, ואתה הולך ומדבר. או אתה בשיחת הטלפון והילדים באים. אז אפשר להגיד באופן מאוד עדיף, מה מחכה שנייה, אתה מפריע לי לשיחת הטלפון, אני אסיים את זה. אני אומרת להגיד הפוך בדיוק. זה להסתכל, ואז אני אתפנה.
יפה, יפה מאוד.
עכשיו, זה מזכיר לי, כי זה דומה למה שקורה. ברגע שאתה עושה את הכן, כן הזה, אז להגיד, וואי, היו לי מחשבות בראש שהפריעו לי להקשיב. שנייה, רגע.
וואו, מעולה, וואי, אני אקח את זה. כי אני עדיין...
או אני עושה איזה משהו שמפריע לי כרגע להקשיב. רגע, אני אסיים, חכה קצת. ואז גם אתה בינתיים מלמד את הילד כל מיני דברים אחרים, שלא תמיד אתה קשוב, שיש דברים שמעסיקים אותך, כי לפעמים באמת אתה לא רוצה להפסיק את מה שאתה עושה, ולהקשיב לילדים, לפעמים. תאר לעצמך שאנחנו, יש לנו אומץ לעשות את זה.
אני מבין את תלך ההגשה שלה. נכון, סך הכל, זה גם מאוד הגיוני, כי... אני בתור ילד זוכר שאמרתי שאני אהיה אבא, אז תמיד הדברים של הילדים יעניינו אותי. כאילו, תמיד אני אתעניין, תמיד אני אהיה רלוונטי.
המציאות.
והמציאות, זה כל כך שונה. פתאום, כל עולם החוויות והמשחקי מחשב, דברים שאני לא מצליח כאילו להכיל, להבין. אני חושב שזה גם בסדר.
ואתה עוד מה שנקרא, קצת מבין בדברים
האלה. קצת בעניינים, כן.
כן, אבל עדיין אנחנו מהגרים עם הילדים. לא יאמן.
ארבעה ילדים, אנחנו לקראת סיום, אנחנו נמשיך עוד. אגב, אני אמרתי למיכל, מיכל תמיד אומר, יש כאלה שאומרים לה, מה, הפודקאסט שלכם שעה, שעה וחצי, פודקאסטים זה 10 דקות, ואני אומר לה, פודקאסט יכול להיות גם 7 שעות, אם הוא מעניין.
נכון.
שמעתי פודקאסטים שלך, אתה יודע, עם אלי פיניש ועם יוסי בן עיון, שעתיים, אתה יושב ככה.
ומה עם צביקה אדר 4.5 שעות?
טוב, צביקה, מה שנקרא, הוא עושה לך הנחה, כי יכול להיות גם
תקופה. כן, כן, פשוט שיחה, מדברים על דברים. ארבעה ילדים.
אני אשאל את השאלת סיכום שלי, כאילו, ואני אגיד לפני כן, את איתך עוד לפניך בתחום ההורי, יש לך, הילדים שלך קטנים.
ממש צעירים, כן.
בן כמה הלל?
5.
הלל בן 5.
שחק כדורגל כבר?
כן, הוא אוהב, הם אוהבים לראות איתי כדורגל, גילי והלל, הם בטירוף, ממש, הם אוהבים את זה ממש, לקחתי אותם לבלומפילד לפני, משחק של הנבחרת, לפני כמה חודשיים, וממש נהנו, ממש, ממש הפסדנו, אבל הם נהנו.
אחלה חוויה.
או שיצאנו טקו?
טקו, זה היה נגד, עכשיו, בקמפיין האחרון?
נראה לי שהפסדנו 2-0, לא זוכר, 1-0, לא זוכר, כן, טקו, אנחנו נזודק בקמפיין האחרון.
כן, כן. אז יש עוד מה שנקרא, רבים האתגרים שעומדים עדיין בפתח, אבל נראה לי שאתם תסתדרו, גם עם העזרה כאן של
הגברת.
של הגברת כאן לידי. אבל איזה אבא אתה, כשאתה מסכם את זה, איזה אבא אתה?
שאלת מיליון הדולר. איזה אבא אני חושב שאני, או איזה אבא אני באמת? איך אני יכול לדעת איזה אבא אני באמת? כי עבור כולנו, יש איזושהי מציאות ומציאות אדומה.
אז תשמע, יש לך קונספציה לעצמך, ואנחנו נגיד, אני חושב שאני אבא כזה וכזה וכזה וכזה. הילדים אולי יגידו משהו אחר, או שירן תגיד משהו שונה, אבל אתה, יש לך איזושהי, כמו שאתה מסתכל בראי, ואתה רואה אף כזה וגבות כאלה, ככה אתה אומר, זה האבא שנראה לי שזה אני.
אז האבא שנראה לי ש... באמת, רק לי, אני מדמיין שאני, קודם כל...
לא wishful thinking, אלא מה אני היום?
אז מה שאני היום, כן? מה שאני היום, אני מנסה מאוד מאוד לשמר את מה שאני גדלתי עליו, שקודם כל, הכל בחיוך, באופטימיות ובצחוק ובקלילות. קלילות, קלילות, באמת, להכניס קלילות למשוואה.
אני גם מאוד אוהבת להקליל מאוד.
להקליל, באמת, קלילות. מצד שני, אני גם אבא שמאוד אכפת לו, כאילו מאוד משנה לי, אכפת לי, אם אני רואה את הבנות שלי שעכשיו מתבגרות עם מכנס קצר כזה או אחרי, כאילו שהם אפילו הם עדיין ילדות, אבל מעכשיו להרגיל אותם שזה לא תת לזה לגיטימציה יותר מדי, כאילו כמובן שאנחנו נכנסים עכשיו ל...
אכפת לו, זאת אומרת שיש לך ערכים מסוימים שאתה מתכוון עדיין, כן. וגם מתכוון לשמור עליהם.
נכון, אני אבא שהוא גם אבא מאמין, אני חושב ש יש לזה, זה לבד, כן, יש לזה לבד, אפשר לדבר על זה גם שעות, כאילו, שיש מעליי משהו, מעלינו משהו, כוח עליון, השגחה מסוימת, שזה גם משליך על העתיד שלנו כמשפחה, כי יש דברים שאני מסוגל לעשות, כי הכרתי פעם מישהו שהוא אמר, אני בשביל הילדים שלי, אני אלוהים בשביל הילדים שלי, אני שם בשבילם, אני אתן להם הכל, ועצוב להגיד את זה, אבל הוא כבר לא יכול, השם ישמור, לתת לילדים שלו שום דבר. אז אני חושב גם שהגישת חינוך הזאת זה שאני כוח, אתן לכם הכל, כל מה שאני יכול, ואני כוח מוגבל. יש עתיד שהוא מעבר ליכולת שלי לנהל, ושתדעו את זה. אני חושב שזה דרך חיים מאוד, אולי טיפה לפחות אופטימית, אבל היא גם מאוד כנה ואמיתית. ואני חושב שאני גם אבא מצחיק עד כמה שאני יכול, אני לא חוסך מהבית שלי צחוקים, וכן, כי לפעמים אנשים כאלה שעכשיו עסוקים בלכתוב מופע, אז פתאום הם מגיעים הביתה ואין את זה. ואני מוצא את עצמי לפעמים, אין את זה, אני מאוד רציני, מאוד איזה, מאוד, ולילדים אחלה ארוחות, וכאילו דברים מאוד מורכבים, אני עושה שבת שלמה, זאת אומרת כל הארוחות של שבת, אני, כשמגיעים חברים, אני מאוד מצחיק, ומשתמש באלמנט החדש הזה שיש לי, שאני כאילו גם קצת מפורסם כזה, והם מתלהבים מזה, אני זורם על הקטע הזה, אני לא עכשיו, הבת שלי עושה לי פייסטיים,
מדליק,
מדליק. עושה לי פייסטיים, ואז אני כזה רואה, אני כבר יודע שאני הולך לראות איזה פרצוף של מישהו, הנה, את רואה? הוא אבא שלי, אמרתי לך, הוא אבא שלי, ואז ילדה, מי את? למה את מתקשרת אליי סתם? אל תתקשרי, כל פעם אני עושה לה את הקטע הזה, נו, אבא, די.
למדת לבשל מאמא?
למדתי לבשל מהחיים. אני לא זוכר, קודם הפודקאסט, הורים, בדיוק, לא צריכים לבוא ולהגיד לך, תעשה ככה וככה, שאתה רואה אותם. אתה כן. לומד מהם, אבל החיים, בגלל שכל הסט ערכים וכלים שהיו לי, להיות חרוץ ולעשות בעצמי, ולא לפחד לנסות ולטעות, אני חושב שזה כל מה שצריך לעולם, להיכנס לעולם הבישול. כמובן שאחרי זה צריך גם קצת יד.
גם לעולם החיים.
לעולם החיים, לגמרי, כן.
טוב, מיכל, אנחנו...
אני מסכמת שבקיצור... פוח חמסה עליך, היה לו טוב, היה לו שמח, היה לו מצחיק, היה לו אבא עם עיניים, שמצד אחד כולם התגלגלו מצחוק, מצד שני הוא היה דמות סמכות, זה היה תזהר לפני שאני אומרת לאבא, היה שם באמת שילוב של המון דברים, של אותו דבר.
אני חושב שהדבר שהכי משמח אותי, אם אני אומר את זה, שהם כאילו אין מפחדים ממני. זאת אומרת...
יש את העירה.
יש את העירה.
עירת כבוד.
כן, יש את העירה. זאת אומרת, אם עכשיו אני רציני, ואני באמת עכשיו... עכשיו אני רציני ואני מדבר ברצינות עכשיו, אז
הם מבינים, זהו, זה משהו שהם יודעים עד כאן.
אני יכול להגיד עכשיו לשילת לגדולה שלי, די, מספיק, 11 בלילה תרדי מהמחשב. כן, בסדר, אבא, בסדר, והיא תמשיך, עוד 10 דקות, ואם אני עכשיו מתעסק עם משהו אחר, אז גם חצי שעה, שילת, לא אמרתי לך מקודם, את לא מתביישת, אני מבקש ממך משהו ואת ככה, לא, כן, כן, אבא, הנה, הנה, ואז תמשיך עוד 10 דקות, ואז שאני בא, עכשיו, עכשיו, אני לא רוצה לחבוט את כל הבית, עכשיו את כל החשב, עכשיו את קמה וזה, ואז כאילו...
היא קמה,
אבל כן. כאילו זה, יש איזה מה שלנו לא היה, אנחנו לא היינו זים בה עכשיו הראשון.
נכון. אני אוהבת את זה, זה ילדים טובים, זה ילדים שמתפתחים טוב, זה מה שנקרא, הרבה הורים מתלוננים, הוא בודה גבולות, דווקא הם מוצאים שם.
ותפקידם של ההורים להציב את הגבולות.
ברור. זה העניין, מה ילד מוצא שם?
המנטרה שאני תמיד אומר, שואלים, אם יש מנטרה חינוכית, כל התורה על רגל אחת, ואני אומר, בתוך מסגרת ברורה של גבולות,
יש חופש.
יש לתת לילד את כל מה שהוא צריך. לא רוצה, צריך.
יובל דיין אמרה את זה בפודקאסט שלי, שהיא הגיעה והיא אמרה שהמסגרת הזאת שיש לה, עם הלבוש הצנוע וזה, היא מרגישה שם המון המון חופש, בתוך המסגרת המאוד סגורה הזאת.
אני נותנת להורים הרבה פעמים דוגמאות, איך חופש שיש רק בת בתוך גבולות.
ברור.
תגיד, איפה היא? אני לא ראיתי דיסק חדש שלה או משהו בזמן האחרון.
יובל?
כן?
ממש עכשיו. ממש עכשיו יצא לה עוד מעט אלבום חדש.
יצא לה עוד מעט, אוקיי.
נכון, והופעות. נינת הוציאה
דיסק חדש.
נינת הוציאה דיסק מעולה.
כן.
איזה יופי שמוציאים, אנחנו אומרים דיסק, איזה עתיקים אנחנו מוציאים. לא, אבל שימי לב, חוזרים לאלבומים עכשיו.
אלבומים וינילים, תקליטים וינילים. כן, איזה עוצמה.
לא, אני אומר כאילו, הייתה איזושהי נהירה לאיפים, כאילו לאיפים כאלה, ופתאום עכשיו חוזרים לזה, בר צבר יוציא אלבום,
ועומר אדם,
כן, עומר אדם הוציא אלבום חדש, ונינת הוציא אלבום חדש.
אז בוא אני אסכם במשהו כאן מוזיקלי שקשור אליך. בשנת 1982 שנולדת, שיר השנה היה Let's Dance של דיוויד בואי.
יא, Let's Dance.
Take care of your shoes.
דיוויד בואי גדול, הוא היה אפרופו, תסתכל, יש עליו דוקומנטרי.
יוח, אני אוהב דוקומנטרי.
מאוד מעניין.
זה רק מה שאני רואה.
איזה טיפוס הוא היה דיוויד בואי.
אתם יודעים שזה מה שאני רואה בטלוויזיה? אני רואה כאילו ספורט, כאילו כדורגל שיש, ודוקוז. זה מה שאני רואה.
כי זה נורא מעניין.
ראיתם על הוואם?
וואו.
מעניין. ותסתכל גם על שוורצנגר. שלושה פרקים
דוקומנטריים.
וואם נדרים. איזה ג'ורג' מייקל.
אתם יודעים שאני ראיתי את ג'ורג' ככה, כמו שאני מדבר איתכם?
אוי, איזה כיף לך.
איזה כיף שזכיתי לראות אותו.
איזה מוזיקה הוא עשה.
טסתי להופעה שלו בגרמניה, ב-50 Lives.
איזה כיף.
הנה, תראו, איזה כיף שאפשר לשלוף את הזיכרונות בשמיעה.
נכון, נכון.
איזה פספוס שלו, ראיתי הופעה שלהם ושלו.
איזה פספוס.
שלהם זה כבר שנים. וואם
היה תקופה קצרה.
וואם היו בשנות ב-84.
כן, אבל הוא עשה סיבוב.
הייתם ילדים אז.
אבל זה מדהים באמת לראות את האנשים לא היו מודעים לרמת ההצלחה המטורפת הזאת שהייתה לוואם.
נכון.
אצטדיונים וזה, טוב, אני אראה לכם אוף מייק, מה שנקרא את ג'ורג' מייקל ממטר.
אז רגע, נגיד שלום, אין מייק, לא אוף מייק, כן, מייק.
נגיד שלום, נגיד תודה רבה לבן.
תודה, בן.
בן ברוך.
אני אליו... לשבת פה גם כאילו שאנחנו קצת חברים וזה, עדיין זה כאילו בחרתם לארח אותי בפודקאסט כי אני כנראה מישהו שמעניין
מעניין אותנו, זה בדיוק, מישהו שמעניין אותנו, כן.
אז זה מבחינתי עוד הצלחה.
והיה מאוד מעניין.
גם אני מאוד נהניתי.
יכולנו לדבר עוד, אבל...
מאוד מאוד נהניתי. אני גילוי נאות לסיום, בהתחלה גם בגלל שאני מאוד עסוק, וזה אמרתי כאילו... כאילו, היה לי כאילו קצת קשה עכשיו, מה, איך אני עכשיו לבוא את... ואתמול בלילה אמרתי, רגע, אני הולך לדבר עכשיו עם שני אנשי מקצוע, שמבינים בחינוך הורי ובהדרכת הורים, והם אנשים שעשו דבר או שניים בחיים. מה, הולך להיות מעניין, יהיה כיף.
כיף.
לקחתי את זה בגישה הזאת, וממש נהניתי מכל דקה של השיחה.
NLP.
NLP, ממש.
תודה, בן. תודה, מיכל.
תודה, שרון. תודה רבה, בן. אני אמשיך לקרוא לך בן בן, אני אוהב את זה, חמוד נורא.
זה בכיף, אני אין לי שום בעיה עם זה, בכיף.
נהיה בפרק הבא.
כל טוב, נחכה, נראה אותך עוד מעט בטלוויזיה. ושרון, אתה ואני נהיה בפרק הבא. להתראות.
ביי.
time.